פרק 71, פודקאסט דסק כדורגל, פרק בניחוח אנגלי, אפשר להגיד פרק בניחוח נאורים, כי אנחנו מקליטים ממש ממש מספר דקות אחרי המשחק, אולי המשחק הגדול של העונה עד כה באירופה, אני לא מתבייש להכתיר אותו כאחד המשחקים הטובים ביותר שראיתי העונה, אז אנחנו היום נשב לסקר את ארסנל צ'לסי, ועוד מספר, ארסנל יונייטד, סליחה, ועוד מספר משחקים בולטים, איתי שניר שירצקי ואיתי שטרית, מה קורה חבר'ה?
מעולה, ניסי, מה איתך?
מעולה.
אני, אתה יודע, בתור תומך יונייטד מאוכזב מהתוצאה, אבל תקשיב, ראיתי עכשיו את אחד המשחקים באמת המשובחים של הפרמייר ליג.
ללא העונה. ספק.
ואולי אפילו בעונות האחרונות, ובליינאפ שלנו, הכותרת הראשונה הייתה, האם זה מריח כמו רוח נעורים? משמע, היום המשחק הגדול ביותר באנגליה חוזר. ואפשר להגיד שקיבלנו פה ניחוח של קצת פרגוסון נגד ונגר בצורה מסוימת, לא?
חד משמעית כן.
חד משמעית לא.
חד משמעית כן, מבחינה של ארסנל דווקא.
בדיוק, מבחינה של ארסנל.
אני חושב שלא קיבלנו משחק בפרופיל הזה, כאילו בין ארסנל ליונייטד משהו כמו 20 שנה, ארסנל לא היו בעניינים הרבה זמן, וגם יונייטד בתקופה האחרונה גם לא בעניינים, אז כן, זה היה משחק בפרופיל הכי גבוה בין ארסנל ליונייטד בשנים האחרונות, ואני מאוד נהניתי מהמשחק. אני חושב שהמצטיין שלי לפחות מהמשחק הזה זה מיקל ארטטה, ומהעונה הזאת, של העונה הזאת, זה מיקל ארטטה, העבודה שם שהוא עושה, מה שהוא עשה שם בשלוש שנים, גורם לי לפחד לחשוב מה יהיה עוד שנתיים, שלוש, ארבע, שהוא כבר יביא עוד שחקנים שיכולים ליצור רוטציה מסוימת יותר רחבה של שחקנים, ולא להתקבע על 11 קבועים כל הזמן. ארסנל נראית מפחידה, ממש.
כן, דיברנו בפרק הקודם, ניסים, אני ואתה, היה לנו איזה ויכוחון על תנח, על אם הכדורגל, לטענתך, אמרת שהוא כדורגל מאוד אטרקטיבי, ואתה נהנה מהמשחקים, אני מאוד נהנתי מהמשחק, אגב, גם אני אוהד יונייטד, והתאכזבתי בסוף מהתוצאה, המשחק היה, בעיקר במחצית הראשונה, מאוד קצבי, מאוד כיף לצפייה, אבל כמו שאמרתי פרק קודם, יונייטד עוד לא שם, זאת אומרת, זה לא היה, אני לא ראיתי את זה כמשחק הכי גדול באנגליה השנה, עוד לא קיבלנו ארסנל נגד סיטי, אבל כשזה יגיע ויש לנו שני משחקים כאלה בחודש הקרוב, זה מן הסתם משחק העונה, יונייטד נראתה היום לפרקים, ברוב המחצית השנייה, ישבה ברחבה, התגוננה, באיזשהו שעב אפילו אחרי ה-2-2 די ויתרה לניסיונות אפילו, לנסות לצאת קדימה באיזה התקפות מעבר מסודרות, שניסו להעיף כדורים קדימה, ווכורסט, רשפורד היו די גמורים. יונייטד תהיה בטופ 4 בסוף העונה, לדעתי יש לה את החומר לזה, גם בעונות פחות טובות של ליברפול וצ'לסי, זה בדיוק ההזדמנות של יונייטד, אבל הסגל הזה עוד יש לו המון, המון עבודה עד שהוא יתייצב לאיזושהי קבוצה שיכולה לרוץ להתחרות על אליפות. יונייטד לא דומיננטית כמו שאר הקבוצות בחצי העליון, זאת אומרת אנחנו רואים מבחינת אפילו ההחזקה בכדור הממוצע, בעשר קבוצות בחצי העליון של הטבלה, היא מובילה רק על פולאם וברנטפורד, שתי העולות החדשות, חוץ מהן כל הקבוצות בחצי העליון של הטבלה שולטות בכדור יותר ממנה, ראינו נגד פלאס בשבוע שעבר, שאז מבחינתי המרוץ של יונייטד לאליפות שרק התחיל כמה ימים לפני כבר נגמר, אחרי השער הראשון של יונייטד, היא פשוט מאבדת את עצמה במשחק, מתחילה להתגונן, לשבת מאחור, השער היה באוויר המון זמן, הגיע בכדור חופשי באמת מושלם של אוליסה, וגם היום, ראינו בדיוק אותו דבר, השער הזה של ארסנל היה באוויר, גם רשמתי לחבר תוך כדי המשחק, שזה היה אזור דקה 75-80, אנחנו עוד נפסיד את המשחק הזה בסוף, אנחנו פשוט, בדיוק כמו שדיברתי שבוע שעבר על העניין של השערים הצפויים, השערים סטטיסטיים שהיינו אמורים לספוג וספגנו ולא ספגנו, שבסוף זה מתאזן, אתה רואה פתאום שבועיים של כדורגל שהוא די דומה לכדורגל שראינו לפני, רק שהפעם הסטטיסטיקה לא הולכת לטובתנו ואנחנו חולפים שני שערים בדקות הסיום ומאבדים את הנקודות, כן, יש מנטליות יותר ווינרית במועדון, הביצועים עוד לא שם,
בסדר, זו התחלה, אתה יודע, אני זוכר, הכי כאילו אמיתי שיש, עונה ראשונה של ארטטה, אני קטשתי אותו מכל כיוון, כאילו אני סבלתי במשחקים של ארסנל, היא נראתה כמו הקבוצה הכי משעממת וחסרת מעוף, וכאילו אמרתי, מה לעשות לו עושים במועדון הזה, כאילו, ארטטה הוא לא הבן אדם שיחזיר את ארסנל לגדולתה, ואתה רואה את ארסנל חוזרת לגדולתה, שמע, זה 20 שנה בלי תואר, בלי אליפות, אתה יודע נכון. והם ברבק, הם לא רואים בעיניים, והם חבורה של ילדים, אתה יודע, סאקה, אנקטיה, מרטינלי, אודגור אפילו, זה חבורה של ילדים שלא רואים בעיניים, כאילו זה, קראתי להם ארסנל, עם עין, כאילו הם נהיים חבורה של ארסים, אתה יודע, לאט לאט הם הופכים להיות, כן, אתה רואה אותם, הם הופכים להיות גברים על הדשא, ויש להם מאחורה שני פטישים, שזה פרטה וג'קה, ג'קה בעיניי הוא איש העונה, כאילו עם כל הכבוד לאודגור וסאקה ומרטינלי, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני חושב גם סניר אמר את זה, מה שג'קה עושה העונה, כאילו הוא חזר מהמתים, אדם חזר מהמתים, הוא היה מוכפש ברמה של ארי מגווייר, כאילו ברמה של מימים, אתה יודע, כאילו ברמה הזאת.
ארטטה פשוט שינה לו את התפקיד לגמרי, זאת אומרת, הפכת מאיזה קשר אחורי, אפרורי, איזה סוג של כאילו פליימקר אחורי, אבל שאין לו באמת היכולות לזה, הוא היום שחקן הרבה יותר של בלי כדור, של התנועות האלה לתוך ההף ספייסים, תוך חצי שטחים, יוצר המון מצבים, אני רוצה לציין את סאקה דווקא היום, שאפשר להגיד על לוק שו ועל וואן ביסאקה, שהיה להם משחק לא רע היום, ואיכשהו עם משחק לא רע של לוק שו, סאקה עדיין הצליח לבלוט בצורה באמת יוצא דופן היום, זאת אומרת, לוק שו בלם לו, אני חושב איזה 6-7 בעיטות לוק שו בלם לו, ועדיין סאקה גם כבש את השער, הייתה לו גם את הבעיטה לקורה, כל הזמן היה איום מתמיד מהפינה שם, כל פעם שני שחקנים סוגרים אותו, והוא איכשהו מצליח לעבור ולהשתחרר שם, הוא באמת היה מצוין היום.
אתה אמרת סאקה, אני רוצה להגיד מה שחרון על ז'קה, שאני חושב שמה שארטטה עשה הכי יפה, זה שהוא הביא לו אח קטן, שזה זינצ'נקו. זינצ'נקו שהוא מגן שמאלי בצד של ג'קה,
נכון.
הוא כאילו הוא הפך להיות הסוג של הבדיגרד שלו, הוא לא מגן, הוא סוג של קשר אחורי אחרי ג'קה, אז בעצם זה פרטי וזינצ'נקו קשרים אחוריים, וג'קה כזה עולה לשחק ליד אודגור, ובתוך האי סימטריות הזו ג'קה מוצא את עצמו בצורה נפלאה, אז אני חושב כאילו ש... טוב, סניר אמרת, לא סניר, איתה, סליחה, שיש המשחק שלך זה מיקל ארטטה, מה אתם חושבים היה הרגע המפנה של המשחק? כי אני חושב שדקה 70 ככה התחלנו להרגיש בליץ של ארסנל, והוא לא עצר עד השאר.
כן, אני גם אמרתי לאיתי לפני המשחק, לפני הפרק פה, שלדעתי הגול של מרטינס דווקא, ה-2-2, זה הרגע ששינה את המשחק, כי פשוט הרגיש שמאותו רגע, יונייטד כאילו החליטה, זהו, אנחנו מתפשרים על הטקו הזה, אנחנו מסתפקים בו, לפי דעתי תנח גם באיזשהו מקום, אמנם אין לו יותר מדי אופציות על הספסל, קצת איחר, זאת אומרת, בשלב שבו הוא כבר הכניס את פרד, ועבר לרביעה בקישור, והחליט שהוא משחק עם ארבעה באמצע ושני חלוצים, זה היה לדעתי הרבה יותר חכם להכניס גם את גרנצ'ו, אז ביחד עם רשפורד, כי אם כבר אתה הולך על שני חלוצים, אתה לא יכול ששני השחקנים בערך הכי עייפים על המגרש, יהיו שני החלוצים שלך. ראינו את אריקסן גמור, כמעט כאילו חוטף שם יורו 2020 על המגרש, כבר לא זז לקראת הסוף, וחורסט, אנחנו עוד מעט נדבר עליו, אני הייתי מאוד מרוצה ממנו עד השלב שבו הוא גם נגמר, זה פשוט היה, זה הרגיש כאילו אין לי יונייטד שום אופציה בהתקפה, עד החילוף של גרנצ'ו, וכשגרנצ'ו נכנס כבר היה אחרי הגול, כבר היה ממש מאוחר מדי לזה.
אני חושב שמה שגמרת המשחק, סליחה, איתי במשפט, זה החילוף של פרד. שפרד נכנס ואנטוני יצא, ובעצם יונייטד אומרת, אנחנו עוברים לשבת ברחבה שלנו, וככה זה נראה.
בדיוק, אני לא מבין מה הוא ניסה כל כך להשיג בחילוף הזה, המשחק היה די שקול עד אותו נקודה, כאילו עבר מצד לצד, כן ארסנל הייתה טיפה יותר מסוכנת, יותר דומיננטית, כי אני חושב שהיא הרבה יותר מומנת התקפית מיונייטד, אני חושב שתנאך, כשהוא הגיע ליונייטד, הוא החליט דבר ראשון לעצב את ההגנה, להפוך את החבורה הזאת ליחידה לוחמת, וראינו אותם נסים לעשות את זה, וכמעט מצליחים לעשות את זה ב-20 דקות האחרונות, לשמור על התוצאה הזאת, על ה-2-2 הזה, שזו תוצאה מצוינת בשבילם, לדעתי, אבל בסופו של דבר, הבדלי האיכות הכריעו, ארסנל נראית כמו קבוצת כדורסל בהתקפה, התרגילים שהם עושים, התנועות שלהם בלי כדור, התבניות התקפה שלהם, זה תאווה לעיניים. דיברת על זינצ'נקו, אני חושב שהערך המוסף שהוא נותן להם, המסירות הלא צפויות האלה שלו פתאום, שמשחררות הלחץ ונותנות שטחים לאודוגור ולשקה קדימה. ארסנל פשוט נראית על גבול המושלם, באמת. היא נראית כמו סיטי על סטרואידים, היום אמרתי לחבר.
אמרת, אגב, קבוצת כדורסל, אז ארסנל היום שברה סי. היא רשמה 63 נגיעות ברחבה של היריבה, שזה הכי הרבה העונה בפרימייר ליג. שזה מראה לך את כל ה... אתה, באמת, היו התקפות, שזה נראה כאילו שהארסנל מתמסרת ביניהן בתוך הרחבה, או ש...
בתוך הרחבה, הם כאילו, הם לא ממהרים, הם גם בתוך הרחבה, הם חושבים על כל מהלך, וזה נראה פשוט ממש טוב, הם ממש בטוחים בעצמם, ממש. ואני חושב שה... המשחק היום, הגול הזה של אנקטיה, זה גול של קבוצה אלופה. הרגע הזה שכאילו, וואן ביסאקה היה יכול להיות שתי צעדים קדימה, וזה היה נבדל, אבל הוא לא היה את השתי צעדים קדימה, וזה כאילו, פה נכנס העניין הזה של מזל, של אלופה. ואני חושב שלארסנל השנה מגיע מאוד, ואני מאוד מקווה שהעונה תיגמר עם עניפות בשבילם.
איש המשחק שלכם?
אני אמרתי, ארטטה.
ארטטה.
אני הלכתי על סאקה,
פידעתי סאקה. אמרתי ג'קה, אבל אני הולך על הבנאלי שזה אנקטיה, אתה יודע, אני כאילו, אני מתחיל להתאהב בבחור הזה, וזה היה נחמד כזה לראות את אנקטיה וסאקה מתראיינים אחרי המשחק, שניהם נולדו בצפון לונדון, שניהם ארסנל, בורן אנד רייזד, וזה מרגיש כאילו שיש פה די-אן-איי, חדש בארסנל שממש נבנה כאילו על החבר'ה הצעירים האלו, ואנקטיה, אתה יודע, הוא לא היה אמור להיות פה בכלל ברמת חלוץ פותח, הוא חלוץ מחליף, הפציעה של ז'זוס טרפה את הקלפים ונתנה לו את האופציה הזו, והוא לקח את זה בשתי ידיים, אני חושב שהוא עשה היום משחק.
בשתי ידיים ושתי רגליים.
ובשני שערים, כן, הוא קבש תמד היום, כן.
ואני חושב שהגולים שלהם לא איזה גולים של מהלכים אישיים מיוחדים, הוא פשוט יודע איפה להיות כמו חלוץ, במקום הנכון, בזמן הנכון, הוא לא נראה הכי פיזי, ולא נראה הכי טכני, אבל יש לו בסופו של דבר הכל. הוא חזק כדי להתמודד עם הבלמים של הפרימייר ליג, והוא מהיר כדי להתמודד עם הבלמים של הפרימייר ליג, ויודע איפה להיות בזמן הנכון, במקום הנכון, כמה כבר? 7 שערים? עבר את ג'זוס.
אנקטיה?
כן.
כן, לדעתי הערב זה היה...
השביעי, אפילו השמיני שלו.
לדעתי כהשביעי והשמיני אולי.
באמת מוזר, אני אסתכל פה באחת האפליקציות, רשום 4, זה הגיוני? זה לא הגיוני.
לא.
יש לו 4 שערים העונה.
לא, לא, לא.
לא, יש לו עוד בשער בפרמייר ליג, אז זה היה, כן.
4, כן.
כאילו, 5 והשישי היום, זאת אומרת.
5 והשישי?
כן.
יפה, יפה.
כל זה ב-600 דקות שכדורגל, 600-700 דקות היום. זאת אומרת, יש לו שער בערך כל 100 דקות. יחסית לחלוץ שלא משחק כל העונה, זה נתון שהוא מטורף לגמרי.
אגב, אני ראיתי לפני שבוע, יש עכשיו כל מיני טרנדים שרצים ברשת, אז יש איזה סופר קומפיוטר, מחשב על, שחוזה את התוצאות. ואני ראיתי סופר קומפיוטר אחד שאומר שסיטי תהיה אלופה ויונייטד לא תהיה בטופ 4, ואני ראיתי סופר קומפיוטר אחר שאומר שארסנל תהיה אלופה ויונייטד תסיים שנייה. אז אם אתם עכשיו סופר קומפיוטר ואתם עושים סימולציה ורצים קדימה לסוף העונה, איפה תורים את שתי הקבוצות האלה מסיימות?
התחיל? אני רוצה ומקווה וחושב גם שארסנל תיקח אליפות, אליפות מרגשת. יונייטד תסיים במקום השלישי, סיטי תסיים במקום שני. להגיד מי תשלים את הטופ 4?
יאללה, בוא נלך על זה, בוא נעשה נבואות עד הסוף.
אז לדעתי ניוקאסל ניוקאסל תעשה את זה. הטופ פור שעכשיו יישאר ככה.
סניר?
אני גם אלך עם ארסנל באליפות, סיטי שני, יונייטד שלישית, האמת אני... לא, אתה יודע מה, אני אפילו אלך עם יונייטד רביעי וניוקאסל מקום שלישי.
יפה.
שוב, כמו שאמרתי, אני תופס מאוד מתנח ומוציא מהקבוצה הזאת הרבה יותר ממה שיש בה, בסוף הסטטיסטיקה תתאזן והקבוצה הזאת תאבד גובה, ועכשיו זה בדיוק גם התוצאות האלה, הטקו הזה, הלחטוף גול דקה אחרונה מול פלאס, הלחטוף גול דקה אחרונה מול ארסנל, יש איזה השפעות מנטליות מצטברות, אנחנו עוד לא סיימנו לראות את ההשלכות של זה, חייב להגיד שאם לצורך העניין קזמירו משחק פה היום, והמשחק מתנהל אותו דבר, יש מצב שזה נגמר ב-2-2 ואנחנו לא חוטפים את הגול הזה, ראינו גם בסוף את דחיה אגב, בדקות האחרונות שם הכניס את ההגנה של יונייטד לפאניקה פשוט,
נכון.
כל פעם כדורים מרחפים ברחבה, כדורים קשתיים, הוא לא יוצא אליהם, ואז
כשהוא יוצא, שם רגע, היה שם רגע,
מאגרף אותם לתוך ה... זה לא
באמת,
נורמל.
היה שם רגע שהכדור, גם אם אני שם אני תופס את הכדור, פשוט הכדור בא אליו, והוא החליט להגרף אותו, וגם להגרף אותו כל כך חלש, זה הגיע לראי זינצ'נקו, למרטינלי, על סף הרחבה, למרטינלי, משהו כזה.
כן, כן.
וואו.
זה כאילו מכניס רגע, את כל ההגנה כאילו... לפניקה, מצד שני, כמה דקות אחרי זה הייתה לו שם הצלה של... הייתה אמורה להציל את המשחק הזה, כאילו, בן אדם...
נכון, זה דחיה, אבל זה דחיה.
זה דחיה, זה דחיה.
זה ממש דחיה. אגב, אני רק אסיים ואומר שהסופר קומפיוטר, שני מחשבי העל האלו, אז אחד מהם אמר שליברפול תהיה רביעית, אז אני לא יודע כמה... מה הקטע של המחשבי העל?
פשוט מריצים סימולציות בפוטבול מנג'ר, אל תאמין להם.
שזה אחלה רעיון.
כן.
לפני שנעבור לליברפול נגד צ'לסי, אני חבר בכמה קבוצות של וואטסאפ, של מנצ'סטר יונייטד, וכולם כבר התחילו את הפלופים, אנטוני הפלופ, וואוט ורחורסט הפלופ. על ורחורסט, הבן אדם רק הגיע, אז כאילו, בוא נדבר עליו בקטנה, אנטוני פלופ, 100 מיליון אירו.
אז רגע, אני אתחיל ברשותך, סניר, היה איזה רגע היום...
דבר!
היה איזה רגע היום במשחק שאנטוני קיבל כדור עם כל כך הרבה שטח מאחורי ההגנה של ארסנל, ואתה מצפה מהווינגר שלך בפרימר ליג, שאם הוא מקבל כדור מאחורי ההגנה של, מאחורי ההגנה של כל הגנה, שהוא ייקח את הכדור עד השאר ויעשה גול. וארסנל נראה שם כמו ילד בן 15 שרץ הכי מהר שהוא יכול ועוד שנייה נופל מרוב שהוא רץ מהר. זה נראה לא טוב, מבחינה פיזית זה נראה לא טוב, אין ספק שיש לו ברגליים משהו, רגל שמאל שלו קסומה ויש לו תרגילים של ברזילאי אמיתי, הוא יודע לזוז עם האגן כמו שצריך, את זה יש לו, אם זה מספיק לפרמר ליג אני לא יודע.
גם שקירה יודעת, אגב, לא זוז עם האגן, אתה יודע, זה לא אומר יותר מדי.
אני בטוח שאם שקירה הייתה מתעסקת בכדורגל הייתה שחקנית מעולה.
אבל אני אוהבים מה שאתה אומר על אנטוני, הקטע הזה ממש הרגיז אותי, מה שעכשיו דיברת עליו, כי זה קטע שאני אומר כאילו רוץ, יש חד השטח, ואין לו את המובער הזה, אין משהו, אין את הרשפורדי הזה שדוחף אותו קדימה.
הוא ניסה, הכי שהוא יכול לנסה, עוד שנייה,
אני ראיתי שהוא ניסה, הוא כמעט נפל מהרגליים, כן, הוא כמעט נפל מהרגליים.
עוד שנייה נפל מהרגליים, כאילו, עוד שנייה נתלש
מהמקום. ומי שתפס אותו זה פארטי, עכשיו פארטי הוא אומנם לא הכי איטי בעולם, הוא שחקן מהיר, אבל אתה מצפה באמת שווינגר עם הפנים קדימה יהיה יותר מהיר מקרשר אחורי שרודף אחריו, אני מסכים, זה הטריד אותי הקטע הזה, מאוד הטריד אותי, אולי הוא שחוט, אולי הוא שחוק, אני לא יודע, אבל אני מסכים לגבי הקטע הזה.
אני חושב...
זה כל העונה, אין מחליפים ביונייטד.
אנחנו דיברנו, זהו, על העניין הזה, הרי יונייטד שילמו עליו איזה כמעט 100 מיליון פאונד, סך הכל הנימוקים שלהם הם די מוצדקים, כי בסוף אין הרבה שחקנים פנויים, כנף ימין עם רגל שמאל, שחקנים איכותיים שהיו מוצאים לעברה, גם כל מה שקרה עם סנצ'ו, שלא משחק והוא כרגע במחנה אימונים שלו, שלא לדבר על זה שהביקוש של אנטוני, אנשים לא זוכרים, אבל הוא היה מבוקש בכל קבוצה באירופה, המחיר שלו רק היה עולה, כאילו אם יונייטד הייתה מחכה עם זה עוד, זה נראה שמנטלית הוא, מוכן, זאת אומרת, יש לו את הארסיות הזאת, יש לו, הוא נכנס לדריבלים, הוא נכנס למאבקים, הוא הולך קצת מכות עם שחקנים כזה, את השטויות האלה, הוא פשוט, יש לו משהו מאוד חד מימדי בסגנון משחק שלו, פשוט כל הזמן הוא מפחד להשתמש ברגל ימין, והיא לא חלשה, זאת אומרת, ראינו, ראינו מנוס, יש קטעים שהוא חותך לרגל שמאל, מנסה בכוח ולא יוצאות להביטות, ואז פתאום הוא עושה לך איזה מוב בימין, ויוצא לו כאילו כדורים מושלמים, יכול להיות שזה איזה מחסום מנטלי, איזה פחד שיש לו, הוא חייב עוד איזה, עוד קצת כלים בארסנל שלו, מאמין שתנח עובד איתו על זה, כאילו, אין, הוא לא התפשר על זה, הוא מכיר אותו גם מהימים באייקס, לדעתי, הם היו שם,
כן.
יצא להם לשתף פעולה,
כן,
הוא מכיר אותו, שוב, רובן למשל בנה קריירה על המוב האחד הזה, אבל הוא עשה אותו כל כך מושלם שבסדר, זה עבד. אנטוני חייב להוסיף עוד משהו למשחק שלו.
העניין גם ביונייטד, שגם אני חושב שאם מסתכל על הנתונים, גם המשחק שלהם הולך הרבה יותר שמאלה, הוא נמשך הרבה יותר שמאלה, גם ברונו נמשך הרבה יותר שמאלה, בעקבות העובדה שהוא עם רגל ימין, ומין הסתם יהיה לו יותר נוח סרק עם רגל שמאל, שהולכת למרכז. ואז נוצר הרבה שטח, אנטוני מבודד בצד, ואנטוני לא טוב עם שטח. אנטוני צריך, אוהב סרק את הדאבל פאס, אוהב לשבור הגנות עם עוד אנשים, עוד שחקנים שמצטרפים.
הוא צריך קבוצה אליו. יותר דומיננטית, ששולטת בדיוק. בכדור, שצריכה לשבור
הוא הגנות. מגן, הוא צריך מגן ימני דומיננטי, מה שאין ביונייטד.
נכון.
יש לך את, כרגע, דלות עוד לא חזר מגביע העולם, ווואן ביסאקה אומנם משתפר ונראה טוב יותר במשחקים האחרונים, הוא כנראה יישאר במועדון, אבל זה לא זה ברמה ההתקפית.
נכון. ברמה הגנתית זה, אגב, ברמה מטורפת.
מאוד גבוהה, מאוד גבוהה.
אחד המגנים ההגנתיים הכי טובים ששמע היה טיפה יותר גבוה, היה בעלה מושלם.
הוא נפלא, אין ספק. יש לנו עוד איזה משהו להגיד על יונייטד ארסנל?
טוב, אנחנו איתה את הריב שלנו על וכוסט, נראה לי נשמור ליום אחר.
איך הספקתם? לא, תריב פה עליו 3 דקות, בוא נריב 3-4 דקות. איך הספקתם לריב עליו? הוא עוד לא הגיע.
כי אני חושב שזו תחתמה מעולה בשביל יונייטד. מה זה מעולה? בהתחשב באופציות
שהיו כרגע. אתה אומר מעולה כל פעם, אתה מבין? זה הבעיה.
בסדר, כי זה יוצא לי, אני אוהב להשתמש במילה הזאת.
היא לא טובה גם, היא החתמה.
היא טובה, היא החתמה.
היא סתימת חור, היא מסטיק.
הכי טובה במסגרת מה שיכולנו להשיג, בהתחשב בזה שנאמר לנו כבר שבינואר לא יוציאו כסף על שחקן, או יביאו רק מישהו בהשאלה, זה הכי טוב שיכולנו להשיג. אתה רואה את מרסיאל, זאת אומרת, הבן אדם כאילו משחק משחק אחד, פצוע 5 משחקים אחרי זה. אתה חייב מישהו שיהיה שם בשבילך, כאילו וכוס זה לא שחקן פציע, זה לא שחקן שמתעייף לך, זה שחקן שעובד קשה, הוא נוכחות פיזית, ראינו גם היום במשחק שזה לא המשחק הקלאסי שלו, של ההתקפות מעבר האלה שצריך את הטכניקה קצת יותר, הוא היה לא רע סך הכל, בשעה הראשונה, זכה במאבקי גובה, היה נוכחות פיזית, עשה לחץ, זכה בכדורים.
אני דיברתי איתך במחצית, והראית לך שהוא זכה במאבק אחד מתוך 3, ובשתי מאבקי...
אני אומר לך שזה לא נכון.
טוב, אז תתווכח עם אתרים שנותנים...
לא, עובדתית זה נכון, הוא ניצח במאבק אחד באווירי מתוך 3.
מתוך 3, שמע,
תקשיב, אני מסכים עם שניכם.
אני חושב שאם יונייטד רוצה לשאוף העונה לטופ 4, היא לא יכולה לבנות על שחקן כזה.
אבל אין לה כסף, כרגע בינואר. אין לה כסף.
אתה חושב שזה האופציה הכי טובה שהוא היה יכול להביא?
זהו הוא, או להשאיר את רונלדו, וזה לא קורה כי הוא לא רצה להישאר, או להביא את וינסנט אבובקר, או דפאי, ברבה כסף. אין כסף במועדון כרגע, המועדון גם אמר שהוא לא יוציא כסף בינואר, גם כנראה עובר ידיים במרץ. אני אישית מחבב את ורחורסט. מעבר לזה, אני אמרתי לחברים שלי בקבוצה, שתנו לי 11 ליסנדרו מרטינס, ואני מבסוט. תנו לי 11 כאלה. כל אחד יעשה את העבודה שלו. תנו לי 11 כאלה. ורחורסט הוא חלוץ עם מודעות הגנתית ומשמע טקטית של בלם, או קשר אחורי. הוא משוגע, הוא פסיכי. אני אוהב שחקנים כאלה. נכון, הוא אפור, נכון, הוא מוגבל. אבל ראית שהיו לו כמה רגעים יפים, הייתה לו הורדת כדור יפה אחת לברונו, אם אני זוכר נכון.
נכון.
הוא לא כזה רע, הוא לא משונה את הצריכה בשביל לחזור לטופ, אני מסכים לחלוטין, אבל במצב הנוכחי, שאין כסף, והמועדון עומד לעבור ידיים, ואין חלוצים, אתה יודע, אנטוני מרסיאל זה מיכאל אוחנה של אנגליה, כאילו בן אדם כאילו פול קישר,
אני אשאל אותך שאלה רגע.
הוא לא עושה כלום, כן.
אני אשאל אותך שאלה רגע. באיזה קבוצה כרגע בפרמייר ליג אתה רואה חלוץ בסגנון של וכוס, חוץ מאלן שהוא פריק, באיזה עוד קבוצה בפרמייר ליג אתה רואה חלוץ תשע קלאסי גבוה כמו של פעם, סקמאקה הרבה יותר מחלוץ תשע קלאסי, הרבה יותר טכני מווכורסט, מסוגל להם מחוץ לרחבה, הרבה יותר טוב בלינקאפ של משחק עומד, של משחק רץ.
בסדר, אבל לא הביאו אותו להיות חלוץ פותח, הביאו אותו להיות חלוץ מחליף ברמת העיקרון.
אוקיי, סבבה.
הוא אופציה טוב. אני שוב, גם אני דיברתי איתך על זה בתור הולנדי, וכורס, בס דוסט, השחקנים האלה, שחקנים שלא רציתי לראות אותם בנבחרת. שהבנחה להעלה לי את וכורסט מול ארגנטינה ברבע גמר, אני תפסתי את הראש, לא הבנתי מה הוא עושה.
תקשיב.
אני לא אוהב את השחקנים, את הסגנון הזה לקבוצות דומיננטיות.
זה סוג שחקן שכבר לא יכול, זה לא מתאים לפרמייר ליג. בפרמייר ליג זה ליגה כל כך איכותית, אתה צריך בכל עמדה שיהיה לך כל כך הרבה יכולות, שגם לא קשורות לעמדה, ששחקן שהוא כל כך חד גוני, שהוא כל כך מוגבל. לדעתי בקבוצה במיוחד כמו יונייטד, זה מיותר.
אני אסכם את זה ככה, אם הוא יכבוש 5-8 שערים, אני מבסוט
מאוד. הצלחה.
הצלחה כבירה, לא הצלחה. אני לא מאמין שהוא יכבוש יותר מ2.
די.
קדימה, צ'לס, ליברפול נגד צ'לסי. תקשיבו, זה היה משחק מוזר. עוד לפני שהוא התחיל, זה היה משחק מוזר. זה היה משחק האלף של קלופ בקריירה, לא בגלל זה הוא מוזר, אבל הוא מוזר כי ראינו ג'יימס מילנר מגן ימני בערך, ראינו את חכים זייץ' ווינגבק ימני גם כן, ראינו את לואיס הול הצעיר פותח, כשיש לך שחקנים על הספסל, קשרים כמו לופטוס צ'יק וקרני צ'וקמו מקה, ודרווין נונז על הספסל, במשחק שדווקא בו יכול להשפיע עם העוצמות שלו, זה נראה לי משחק שמהרגע הראשון קלופ ופוטר עשו טעויות לא... נקרא לזה לא הכרחיות,
והתוצאה
בהתאם. כן, כאילו, זה באמת אחד המשחקים המוזרים של השנה, כאילו, משחק שפוטנציאלית, כאילו, אתה רואה את הלחץ השתי הקבוצות, כל האלתורים האלו, והניסיונות אולי לחשוב מחוץ לקופסה, בשביל להשיג משהו מאחד השחקנים.
בדיוק מה שזה הרגיש, שמנסים לחשוב כל אחד יותר מחוץ לקופסה מהשני, כדי לנסות להפגיע את השני.
אתה יודע מה הכי מוזר? אתה יודע מה הכי מוזר במשחק הזה? שקלופ במשחק היה לב שלו, לפחות במחצית הראשונה, לא לחץ גבוה. לחץ, היה בבלוק האמצע, לא לחץ את הבלבים של צ'לסי בכלל, היה רגעים שסילבה פשוט עמד עם הכדור איזה 10 שניות, חיכה שהשחקנים של צ'לסי לחצו אותו, גבוה, הם לא עשו את זה. היה באמת משחק מוזר, ממש מוזר, כאילו במקום שהמאמנים יבואו במחשבה של אני רוצה לנצח את המשחק הזה, הם נראו כמו שתי מאמנים ישראלים שמפחידים להפסיד כי הם עומדים להיות מפותרים במשחק הבא. לא שאני אומר שפטרו את קלופ, כן? אבל משחק שלא התעלה יותר מדי. היחיד שכן דווקא הרשים אותי במשחק זה כן. מודריק, מיכאלו מודריק, שנכנס כמו סופה מה שנקרא. זה נראה כאילו הוא פשוט יודע מה לעשות עם הכדור. הכדור מגיע אליו, לא משנה באיזה סיטואציה, כשלוחצים עליו גבוה בחצי שלו, או שיש לו הרבה שטח לרוץ, הוא פשוט תמיד עושה את הבחירה הנכונה עם הכדור. לאו דווקא בלי הכדור, בלי הכדור ראיתי שהוא הרבה פחות כאילו מוצלח ומבין את המשחק, אבל עם הכדור, כשהכדור עוצה לו ברגל, הוא כאילו וורד קלאס ברמה מטורפת, ולחשב שזה שחקן רק עם 70 משחקים בקריירה. בגיל 22.
לא גם, תראה, אתה אומר כאילו בלי הכדור הוא לא הכי רשים. אני מסתכל שוב על ההרכב הזה, אני מבטיח לך ששחקנים שמשחקים בצ'לסי כבר שנה וחצי, שנתיים, לא ידעו מה הם אמורים לעשות. כאילו זה היה המשחק הכי בולגן של צ'לסי שראיתי...
לגמרי.
אני חושב בשנה האחרונה. וכמו שאתה אמרת, זה היה שתי קבוצות שהן רגילות, במיוחד ליברפול, ללחץ גבוה. שני המאמנים בחרו בבלוק נמוך. בעיקר פוטר, שהוא בחר בבלוק מאוד מאוד נמוך. אני באמת שלא רציתי להבין כלום במשחק הזה, זה היה משחק כאילו סוריאליסטי לחלוטין. כאילו...
אני כאילו התבנית היחידה שצריכתי לשים לב אליה, בעיקר זה היה במחצית השנייה יותר, כי ליברפול כן באיזשהו שלב כשנוניז נכנס, התחילה טיפה יותר נסות ללחוץ, להשיג כדורים, אז שצ'לסי קומן ניסתה למשוך אותם לאמצע, כל פעם שסלח נכנס הלכו מעליו לקוקורלה שם באגף, משם ניסו לצאת, עד שמודריק עלה, היחיד שנתן משהו עם הכדור ברגל זה חכים זייש, שהיה באמת, לפחות במחצית השנייה הוא היה מדהים,
נפלא,
כאילו, זאת אומרת, נפלא, הוא היה באמת נפלא. יש לו איזה דריבל, את היכולת הזאת פשוט ללכת מהאגף, ולא משנה, שניים, שלושה, ארבעה שחקנים ינסו לעצור אותו, כל פעם עושה עוד פעם את אותו, אותה תיאת גוף יוצא שמאלה, ואותה תיאת גוף יוצא שמאלה, עד שהוא מצליח להשתחרר ולהגיע לאיזשהו מצב.
הכדור עם האלכסוניים שלו, זה וואו.
גם מטורפים, שמודריק שם, איזה שני מצבים שהוא ניסה לסדר לו, שהוא לא הגיע. משהו שראיתי ברבע שעה הראשונה של המחצית השנייה, לכמה דקות זה היה נראה כאילו סלח חזר להיות קצת סלח של, של עונות יותר טובות מזאת. המאוד מאוד דומיננטי, כל הכדורים הלכו אליו בדקות הראשונות של המחצית השנייה של ליברפול, הייתה יותר דומיננטית, יותר לחצה ותקפה. הוא כל הזמן קיבל את הכדור ברחבה, מילנר עשה לו עקיפות. באמת זה, הוא היה גם מאוד מדויק, הוא היה מאוד טוב בדקות האלה. אבל שוב, שתי הקבוצות היו באופן קולקטיבי לא מספיק מדויקות, ובדיוק אז סלח נעלם, גם מודריק, זאת אומרת, ראינו אותו בעיקר ב-10 דקות הראשונות, מרגע שהוא עלה, מפציץ, כאילו עושה מלא מהלכים ממש טובים, וממש ב-10 דקות האחרונות, שתי הקבוצות לא היו יותר מדי בעניינים. אתם מצטיינים שלכם?
מה זה סלח נעלם? סלח, לא, סלח זה שחקן של 36 שערים בעונה שעברה. 23 שערים, 13 בישולים, ואני חושב שמשהו קורה שם ברמה המנטלית, כאילו, מעבר לעזיבה של מאנה, אני חושב שמה שקרה איתו גם בגביע אפריקה וגם במוקדמות גביע העולם, ריסק אותו, כאילו זה לא אותו בן אדם, זה לא אותו דרייב, לא אותו רעב.
אני חושב שהוא שחקן מצוין, אבל אני אף פעם לא החזקתי ממנו הוורד קלאס הזה שכולם עשו ממנו.
באמת?
תשמע, אני, הוא מהיר מאוד,
סלח היה הדבר הכי קרוב שראיתי למסי, הכי קרוב שראיתי למסי, סלח, באמת.
מה פתאום, איפה היית, איפה אתה יכול לשבות
את סלח? בדור הזה, כמעט בהגור.
הכי קרוב שראיתי.
אני חושב שרוברטו פירמינו הפך את סלח להרבה יותר,
ומאני.
את סלח ואת מאני, אגב, שגם הוא עכשיו עזב כאילו לביירן מינכן, אנחנו רואים את ההשפעה, ברגע שפירמינו לא משחק עם שניהם כל כך, אנחנו רואים איך זה משפיע עליהם, עם זאת צריך לקחת בחשבון שסלח מקום שלישי בליגה בהחמצת מצבים גדולים, עם 12 החמצות של מצבים גדולים, הוא מאחורי הלנד ונוניז, שהוא במקום הראשון אגב, זה, כן, זה בדיוק מה שדיברת עם העניין של המנטלי, אחרי גמר אליפות אפריקה, סלח בינתיים משבעה שערים העונה, שזה לא הסטנדרטים שהתרגלנו ממנו, הוא לא רחוק, זאת אומרת, סאקה עם, היום עם השמיני שלו, מרטינלי עם שבעה, הוא לא רחוק מווינגרים אחרים בקבוצות טופ.
אבל הוא תמיד היה רחוק מהם, הוא תמיד היה וורלד קלאס כאילו משלו. גם צריך לזכור
שזה... אני זוקף המון מהקרדיט הזה לפירמינו. המון מהקרדיט הזה לפירמינו.
שנתיים, ניסים,
שנתיים,
שלוש.
מה שנתיים?
שלוש, שנתיים, שלוש.
אני
לא, בעונת 17-18, מה זה כבר 5 שנים?
בונה שם רק כמה שם בפרמייר ליג?
שנייה, אני מקריא.
18 שערים, לא?
17-18 הוא קבע 32, אוקיי? בליגה בלבד.
בליגה.
18-19, 22. 19-20, 19. 20-21, 22. 21-22, 23, והעונה הוא כבר על 7 שערים. 18 שחקן שמביא כמעט דאבל... במספרים כאילו כפולים, אתה יודע, החל מהשתיים, אבל כל עונה, כאילו זה מגה סטאר בפרימייר ליג, זה לא הבונדס ליגה ששם כל המגנים משחקים בפלאפון תוך כדי.
הוא לא מזכיר לי את מסי בשום צורה, כי הוא תלוי הרבה מאוד בשחקנים שסביבו. הרבה מאוד.
לא, אני אומר בסגנון, אף אחד לא מזכיר את מסי, זה מסי, זה כאילו זה מסי.
אז אם כבר מישהו שמזכיר את מסי גם בסגנון, בפריים שלו היה עדן עזר.
לא.
כן. בשטחים לא, הקטנים, אני... בסיבובים על... טוב, בסדר.
כן, אבל כאילו, מסי שובר את הגרפים, כאילו יש גרפים.
לא, כאילו... אתה אומר, מזכיר, דומה, בסגנון, עזר, קטן, אותו דבר.
טוב, יש לנו בדרך כלל שאלה גבוהה, זה פרק שני שאנחנו עושים בפורמט החדש, אבל זו שאלה גבוהה חדשה. מה נקודת למפתח שהשפיע על המשחק? אין לי, אני חושב על זה כאילו, אני חשבתי שזה לא רך כל היממה האחרונה, ואני אומר שפשוט קלופ ופוטר סליחה על המילה, חירבנו את המשחק, כאילו עם הרכבים המוזרים שלהם, כאילו זה...
והחילופים המוזרים, והכל מוזר. לא יודע, זה...
לא, אני חושב דווקא שהמחצית השנייה, מרגע שחזרו מהמחצית השנייה, המשחק כן היה נראה אחרת, גם אם לפרקים, או רק לרגעים, עדיין החוסר דיוק היה שם, אבל כן היה נראה של כמה דקות אחרי המחצית, שתי הקבוצות רוצות לנצח את המשחק, וזה דרך ככל שהמחצית התקדמה, ושוב, הכניסה של מודריק זה אולי לא נקודת מפתח של הערב הזה, אבל זה נקודת מפתח של צ'לסי...
בוא נגיד, זה הרגיע הרבה עוד את צ'לסי, שכבר התחילו לשמוע 100 מיליון, יקר מדי, כולה 70 משחקים בקריירה. תשמע, לפני 3 שנים הוא היה איזה סקינר בטיק טוק, שסירק בשחתר ולא קיבל דקות, עד שדזרבי לא הגיע לשם ולקח ועשה ממנו פרויקט, ובאמת הפך אותו למפלצת שהוא היום. מי הכיר אותו? כאילו, ברשת הכירו אותו. הוא היה מין צ'אבי סימונס כזה... לעניים, לאוקראינים.
לא אוקראינים. אני חושב שמודריק יעשה עונה נפלאה, אני חושב שזה רכש אדיר של צ'לסי, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כי צ'לסי החתימה אותו ל8 עונות, ובעיקרון זה לא חוקי באופה, להחתים שחקנים על... בעיקרון המקסימום זה 5 עונות.
באמת?
כן, אבל אני אספח את ההמשך שנגיע לאזור של תחת זכוכית המגדלת.
אוקיי, בסדר.
יש לנו עוד משהו להגיד על צ'לסי ליברפול, סניר, איתי?
משחק שלא בסדר כל כך הרבה. 0-0.
אתם רואים את הבשורה של פוטר מקרבת? משהו ממה שקרה במשחק הזה?
אנחנו את האמת ניתחנו, פירקנו את הקדנציה של פוטר עד עכשיו בצ'לסי לסגמנטים של 5 משחקים כל פעם. אז בחמישה משחקים הראשונים שלו, אתה לא יודע אפילו, 5 משחקים ראשונים, 5 ניצחונות. 5 משחקים אחרי, 2 ניצחונות, 2 תיקו והפסד. 5 משחקים אחרי, 4 הפסדים וניצחון. ועכשיו יש ניצחון, 3 הפסדים ותיקו בחמישה האחרונים. זאת אומרת, זה הולך ודי מדרדר, זאת אומרת, המצב לא נראה שמשתפר מבחינת תוצאות. הבן אדם ב-20 משחקים שלו בקבוצה, פתח עם 10 מערכים שונים, כשבכל משחק הוא מחליף לפחות 3 מערכים תוך כדי...
זה לא נורמלי.
משני בלמים ל3 בלמים, עם 2 כנפיים, עם מאחורי חלוץ, תוך כדי המשחק לא מפסיק לשנות מערכים, הוא לא כל כך מצליח עדיין למצוא את השיטה שלו, מאמין שעכשיו שמודריק הגיע ויש לו את זיש, לא תהיה לו ברירה אלא לחזור לזה 4-2-3-1, 4-3-3, משהו עם כנפיים, עם שחקן אולי מאחורי חלוץ, עם שלישייה בקישור, נורמלית, ולא עם כל הסגנונות המוזענים, אני אישית מאוד לא אוהב את השיטה הזאת של השני כאילו 10 מאחורי חלוץ, שהם בחצי שטח, הם לא בדיוק 10 ולא בדיוק כנף, זה עובד רק עם שחקנים מאוד מאוד ספציפיים, שסטרלינג ומייסון מאונט הם בטח לא השחקנים האלה, בטח לא כשהאוורץ החלוץ שלפניהם, זה קשה לראות אותם, כאילו אין להם חלוץ כרגע, אמיתי, לא יודע, אולי עכשיו אם אתה שם את מודריק וזה יש באגפים שמגביעים לו כל הזמן כדורים, הוא יכול עם הנוכחות הפיזית שלו לעשות משהו.
אוורץ?
אוורץ, אני מדבר, כן.
אני חושב שפשוט קורה שם איזה סוג של איזה הפיכה צבאית כזאת, הכל לא ברור, זה צריך כאילו, אתה יודע, להתבהר קצת, הוא צריך להכיר את השחקנים, בכל זאת הוא קיבל קבוצה חדשה. חדשה לגמרי, חדשה, דנדשה. בכל עמדה יש לו איזה 2-3 שחקנים חדשים. צריך לראות מי הכי טוב, למצוא את הנוסחה שלו. אני מאמין שגם אם קנו לו כל כך הרבה שחקנים, וקנו אותו בכל כך הרבה כסף, יתנו לו את הזמן, וכבר סוג של ויתרו על העונה הזאת. אבל... תמשיך, כן, סניר.
כן, אגב, יש כרגע 30 שחקנים בסגל של צ'לסי, למרות שממה שהבנתי מותר לרשום רק 25,
נכון.
זה אומר שחמישה עומדים לעזוב בקרוב, אובמיאנג מן הסתם יהיה כנראה אחד מהם, לא ברור כרגע את מי עוד הוא הולך להוציא מהסגל, זאת אומרת.
אולי ניסים יגיד לנו.
אולי ניסים
יגיד. תראה, יש המון בלגן, כי אובמיאנג היחידה שרוצה אותו זה קריאה ברסה, אבל יש בעיות עם החזרה שלו, כי ההתארדות הספרדית לא מאשרת. סטלינג רוצה למכור אותו, אבל לא ברור למי. אולי ג'ורג'יניו שמסיים חוזה ימצאו לו איזה עסקה מהירה, וגם אולי קנטה, למרות שקנטה, יש דיבורים על חידוש חוזה. אני מאמין שינסו כנראה להוציא עוד פעם בהשאלה את לופטוס צ'יק ואת קרני צ'וקו אמקה, וזה יפנה לסת מקום בסגל. ויש גם המון שחקנים פצועים, אני מסתכל על הרשימה, אני אקריא אותה עוד רגע ברשותכם, כי הרשימה של, של, של הפצועים של צ'לסי היא פשוט הזיה אחת גדולה, כאילו זה לא אמיתי. יש להם את ארמנדו ברויה, פצוע, צ'ילואל, וסלי פופנה, ריס ג'יימס, אנגלו קנטה, מנדי, פוליסיק, סטרלינג, דניס זכריה, כל אלה פצועים, ופיליקס מושעה. אז אני יודע שפוליסיק כנראה יעזור, סטרלינג כנראה יעזור, השאלה אם יקנה אותם ובאיזה סכומים. סלט, באמת סלט אחד גדול בצ'לסי, אבל בניגוד למה שאומרים עליהם, הם עושים דברים מחושבים. עם כל הבלגן הזה, הם לא זוכים כסף באוויר. אנחנו נדבר על זה עוד כמה דקות בפינה שהכלכלית, נקרא לזה ככה. אבל זה לא סתם לזרוק כסף. יש פה חשיבה מסוימת מאחורי הדבר הזה. אתה רוצה לבחור מצטיינים למשחק הזה, של צ'לסי ליברפול?
זה יש, חכים זה יש לדעתי.
בדיישיל, תיאגו סילבה, בלמים סך הכל של צ'לסי כן עשו עבודה טובה, די סגרו את ליברפול. יחזב מאוד גג פה, מאחזב כבר כמה משחקים. הוא מעורב, הוא מגיע למצבים, הוא נמצא, הוא פשוט לא מדויק הרבה פעמים בפעולה האחרונה, שזה לדעתי דווקא הדיוק הזה, זה מה שיצר לו את ההייפ, זאת אומרת, השלושה שערים האלה, שלושה משחקים של הבתים במונדיאל, שהוא כבש אותם, סך הכל בשלושת המשחקים האלה ביחד, היה לו 0.45 שערים צפויים, והוא כבש שלושה גולים. אמנם זה היה מול שוערים פחות איכותיים, מצבים לא כאלה סבירים, הוא כן מאוד מעורב בליברפול, רואים אותו, נמצא במקומות הנכונים, אבל המסירה הביתה זה עוד לא שם, מאמין שכמו נוניאז, זה גם עניין של זמן, עד שבסוף זה מתאזן.
צריך לסמוך על קלופ.
אני אבחר בקוקוריה, כי יש המשחק שלי, לא יודע, הוא היה סולידי יחסית, היה לו כבוד לא קולים, הוא סלח והוא עמד ברובה מצורה טובה, יש עליו גם הרבה דיבור שלילי, כי יש שחקן שלא מתאים לרמה הזו, ואני חושב שהוא כן מתאים, הוא שחקן של גרם פוטר, שמאוד אוהב אותו, אז אני חושב שקוקוריה היא המגן השמאלי הפותח של צ'לסי, ולא צ'יוויל, שעוזר מהפציעה, סודתי, אבל בוא נראה מה יוליד יום. שנעבור לצד השני של מנצ'סטר, למנצ'סטר סיטי נגד וולס, ששוחק היום בצהריים.
כן, בבקשה.
קודם כל, איתה, אתה חייב לספר לנו את הסטטיסטיקה שלך, שגילית.
אז זהו, אני אפתח במשהו, קודם כל אני רוצה להודות כאן, ישראל, מרמלה הקטנה, לארלין אלנד, שבזכותו יש לי איזה 50 נקודות בפנטזי היום, כי שמתי אותו טריפל קפטן, אז תודה ארלינג, אני מאוד מעריך את זה, ואם רגע נהיה יותר רציניים, יש לארלינג אלנד, שלוש משחקים, שהוא נגע בהם 16 פעמים בכדור, גם היום הוא נגע 16 פעמים בכדור, מה משותף לשלושתם? בשלושתם הוא קבע שלושה.
לא מאמין לך.
כן. את השלושה הרביעו הוא כבש מול יונייטד, היה לו גם שתי בישולים, הוא היה הרבה יותר מעורב, זה היה 35 נקודות, בסדר, אבל שלושה משחקים, 16 נגיעות, שלושה ערים. מטורף. הבן אדם פשוט מפלץ.
אתם מבינים למה אני קורא לו חריג? שמע, הוא עזיה, אין לי, לא יכול לתאר אותו. אתה הקדמת אותי, אני רציתי לספר על 16 נגיעות בכדור, ושש מסירות מדויקות, ושלושה שערים, אבל אתה אומר שזה לא משהו חריג.
זאת
התופעה,
כן.
זה בשגרה.
לקחת לך את הסטטיסטיקה ושיפרתי אותה, כי כשקורה שלוש פעמים זה כבר אומר על משהו, זה לא, הוא לא צריך להיות מעורב במשחק. אילנד מבחינתי אפילו לא היה מצטיין היום, יותר מזה. הוא קבע שלושה, אבל הוא לא היה מצטיין היום. מחרז היה מצטיין היום, דבריין היה מצטיין היום. אילנד פשוט עושה את העבודה שלו, על הצד הטוב ביותר. אבל זה פשוט תופעה, זה לא יאמן הבן אדם הזה. באמת.
אז אפרופו דבריין, אני אקרו לכם מן השיעורי בית לפרק הבא. או אולי תוך כדי הפרק הזה, אני לא יודע. אני תוהה כמה בישולים יש לדבריין להלנד. כאילו אני רוצה לעשות סטטיסטיקה של טבלת הבישולים להלנד.
הרי, כאילו?
כן, הרי הוא כובש יותר מקבוצה, הוא כבש יותר מצ'לסי. צ'לסי כבשו עונה 23 שערים, והוא קבע 25 שערים בפרימייר ליג, שזה...
אז דה בריינה בישל 10.
10 על דה
בריינה. לא, בישל 10 עונה באופן כללי.
לא, יש לו 11 בישולים העונה.
היום
הוא בישל את ה-11. היום יש לו עוד אחד?
כן, כן, היום יש לו עוד אחד, כן.
היום עוד אחד לאלן גם. בעצם כן, זה רק אלן נבקיע היום.
תכף אני אגיד לכם. תמשיכו ברור רגע.
זה בשגרה, רק אלן נבקיע היום.
כן, כן. עד משמעית. אתה יודע מה היה הכי מצחיק, שכזה התלהבתי, שעשיתי את הטריפל קפטן הזה, שלחתי לכמה חברים, וכולם אומרים לי, גם אני תפסתי טריפל קפטן, שתו שער של אלן, כאילו נהיה משהו שבשגרה, לא מתלהבים מזה.
מטורף. שים לב, יאללה, עוד נתון הלנד, בוא נעשה פינת הלנד, עוד נתון הלנד.
כן.
כמה משחקים, השחקנים הטובים ביותר בפרמייר ליג, מבחינת כיבושים, היו צריכים להגיע, בשביל... לרשום 4-3 ערים, זאת אומרת כמה משחקים נדרשים ל4-3 ערים לשחקנים הבאים. רובי פאולר עשה 4-3 ערים ב89 משחקים. אלן שירר הגדול 86. לואי סוארז הענק 81. רוד וניסטלרוי האגדי 65 משחקים בשביל להגיע ל4-3 ערים בפרמייר ליג. הרלינג החריג הנורווגי הלנד 19 משחקים, 19. כאילו, מה זה? מה זה הדבר הזה? כאילו, איך...
זה נורמלי.
מה זה נורמלי? כאילו, שתבין שהמסיים הטוב, אולי הוא יהיה המסיים הטוב בהיסטוריה, בקצב הזה, אני לא יודע איך זה, איפה זה הולך.
בקצב הזה זה בטוח. אם זה נשאר ב-80% מהקצב הזה?
אז לא, אגב, אם הוא ממשיך בקצב הזה, הוא לא מגיע ל-91 שערים בשנה קלנדרית.
וואלה.
בסדר, זה אפריקה האחר, זה אפריקה שני.
לא, זהו, יש חריגים ויש חייזרים. חייזרים זה...
בדיוק. זה סוג שונה של מוטציות.
אוקיי, אבל עד ששניר פה ינסה ככה למצוא את טבלת הבישולים להלנד, כאילו זה באמת, אמרתי לכם, הוא קבש יותר מצ'לסי. צ'לסי 23, הלנד 25, אבל סיטי, אתה יודע, זה מצחיק, כי ב... ליינאפ, הכותרת הראשונה הייתה, הלנד עם 3 משחקים בליגה ללא שער. נכון. ישבור את המשוואה, אז כן, שבר את המשוואה, ווולף סופגת כבר ב7 מפגישים רצופים מול מנצ'סטר סיטי.
אני חושב שכל הקבוצות בליגה סופגות כבר 7 משחקים רצופים נגד מנצ'סטר סיטי. זה לא חוכמה.
מצער לאכזב אתכם, אבל דה בריינה היום בישל את השער הרביעי שלו בלבד להלנד, או חמישי אולי.
זה הכל?
צפיתי בהם בווידאו בכל הבישולים, רובם לא היו להלנד.
שחקן חלש דה בריינה הזה.
לפי דעתי בשל הגריליש יותר מאשר להלנד.
די נו, לא מפרגן. לא מפרגן להלנד.
צריך גם לתת בינה טובה למחרז, שפתאום נולד מחדש.
אנחנו כל השבוע מדברים עליו.
היום כתבתי על זה.
אני אף על השחקן הזה, תשמע, הוא מקבל כדורים ארוכים, והוא פשוט עוצר, הוא לא עוצר אותם, הוא פשוט עוצר אותם לתוך המהלך, כאילו, אין לו את הנגיעה של העצירה, ואז הוא עושה את העצירה, וזה כבר התחלה של דריבל. הכל אצלו חלק במשחק, הכל אצלו טכניקה של, שאני אומר, למה לא נולדתי ככה? למה?
אתה יודע מי כן נולד ככה, חוץ מריאד מחז?
כן, אני אשמח לשמוע.
דימי תרבר בטוב. דימי תרבר בטוב, היה לו את המגע הכי רך בהיסטוריה של המשחק. כאילו, הבן אדם היה יכול, תזרוק לו כדור ממגדל 100 קומות, הוא...
משתלט.
טף אותו, וממשיך את הריצה שלו, שמע דימי תרבר בטוב, לשחקן הגף שניתף.
זה עם החבורה של מרדונה והחברה האלה, מבחינת הנגיעה בכדור.
הטכניקה, ממש, כאילו, שתמיד זה שחקן שהתאהבתי בו, בפרו אבולושן, 6 היה, אני חושב, שהוא שחק בלברקוזן, יחד עם...
לפני פולם,
אחרי פולם. לפני פולם. זה בטח כאילו, שהוא היה צעיר יחסית, 23, 24 כזה, למיטב זיכרוני. שחקן אגדי, בוא נחזור שנייה בכל מקרה למנצ'סטר סיטי, אז פפ גוורדיולה מוותר על נייתן אקה, פותח עם מייקל פורט, מנואל אקאנג'י שהופך להיות סוג של בנקר במצב הנוכחי עם הפציעה של דיאש וג'ון סטונס, פפ גוורדיולה ממשיך לתת את הקרדיט לריקו לואיס הצעיר, שאני חושב שהוא הופך להיות תגלית העונה ומעין קייל ווקר 2 כזה, ממש כאילו מזכיר אותו גם במבנה הפיזי, הוא אומנם אולי יותר קטן ממנו, אבל הוא דחוס כמוהו,
נכון.
הוא חכם כמוהו, הוא אולי לא מהיר כמוהו, אבל
הוא כזה זינצ'נקו. יותר טכני ממנו, אבל הוא חייב עדיין לשפר את הקבלת החלטות שלו, הוא עדיין שחקן צעיר, עדיין מרגישים את זה. אני חושב שהעדפה שלו על פני קנסלו כרגע
לא הכי
מוצדקת.
בוא לא נשכח שהוא מוציא גם את קנסלו וגם את ווקר מהרכב כרגע.
אני לא יודע, כאילו אחלה שחקן, כן, תמיד מרגש לראות שחקן צעיר שעולה במיוחד בקבוצה כמו סיטי, זה אומר עליו איזה משהו, במיוחד כשמאמן כמו פפ עושה את זה, זה כמה חותמות במקביל, אבל עדיין אתה רואה שחסר לו משהו בקבלת החלטות, הוא עדיין לא שוחה בשיטה הזאת של פפ, שצריך לשחות בה כדי לשחק טוב, אבל כן, העתיד שם, יש לו מה לתת לקבוצה הזאת, ושחקן בית זה תמיד טוב, תמיד כיף.
אגב, וולבס רושמת 10 ביתות, ביתה אחת למסגרת, ו-0.83 שערים צפויים. במחצית אגב, וולבס הייתה על 0 ביתות, אם אני זוכר נכון, הסתכלתי תוך כדי משחק, משמע 0 שערים צפויים, לופטגי מגיע לוולבס, אתם רואים שינוי לטובה מאז שהמאמן הספרדי המשעמם מגיע?
אז בואו נעשה קצת בקצרה על מה היה עד עכשיו בקדנציה של לופטגי. הוא פתח את הקדנציה נגד במשחק נגד קבוצה מהמקום האחרון בליגה הרביעית באנגליה, שזה היה ליגה המקצוענית האחרונה כביכול. ג'לין גם קוראים לקבוצה אגב. והוא כמעט בשיניים נצח אותה מאיזה פנדל שהוא קיבל בדקה 77 ש... החלוץ המקסיקן, איך קוראים לו?
חימנס.
חבש, כן. ואז הם כבשו עוד שער בתוספת הזמן, אבל כבר מאותו תקופה, מאותו משחק, ראית שלופטגי יודע בעיקר לייצב את הקבוצות שלו הגנתית. ההתקפה שלו מאוד שבלונית, ראינו את זה גם בסיביליה בתחילת העונה, הוא מאוד מאמן שמזכיר קצת את לואיס אנריקה בקטע של לשלוט בכדור, על פני לשים שערים אפילו, כאילו, זה עד כדי כך, אני לא יודע עד כמה השילוב הזה בין וולפס ללופטגי יצליח, מבחינה הגנתית כאילו, הוא כן הצליח לייצב אותם.
זהו, מצד אחד הוא הצליח לייצב אותם הגנתית, שזאת הייתה בעיה, מצד שני, הבעיה כן גדולה של וולפס הייתה כאילו בהתקפה, בכיבוש שערים, בגלל זה כנראה לא בהכרח הצעד הנכון, הם התייצבו מלספוג כמה 1.6 שערים למשחק לבינתיים 0.75 למשחק, אם לא מחשיבים את היום.
כן,
אם לא נחשיב את היום. אבל התקפית, זה הסיפור המשמעותי פה, הקבוצה הזאת נחלשה בצורה משמעותית, התקפית מהשנים האחרונות, שזה בכלל נושא שרציתי לדבר עליו בפרק אחר, אנחנו נעשה את זה על ההתרסקות של הקבוצות המסורתיות של החצי העליון מהעשור האחרון, שזה וולפס ואברטון, וסטאם, לסטר, סאוטמפטון. החמש קבוצות האלה, היום ארבע מהם נמצאות בארבע מקומות האחרונים בליגה, אחרי שבמשך כל העשור הם היו קבוצות חצי עליון, רוב הזמן לפחות.
כן, אבל סאוטמפטון כמעט יורדת כל עונה ובסוף היא לא יורדת.
לא, אבל סאוטמפטון עונה שעברה כמעט ירדה ליגה, אבל... כל העונות שלפני הייתה בחצי העליון, מקום שביעי, שמיני, היא השיגה הישגים לא רעים בכלל.
לא, היא קבוצת פרמייר ליג כבר המון שנים, כן, היא קבוצת פרמייר ליג לגיטימית כבר המון שנים, אבל תמיד מסתובבת שם במקום ה-13, 14, 15, תמיד היא שם.
שימו לב למשהו, בעולם העסקים לא עובדים לפי חודשים, עובדים לפי רבעונים, משמע... שלושה חודשים, שלושה חודשים, שלושה חודשים. אז בואו נראה מה מחכה לסיטי עד סוף הרבעון, זאת אומרת עד הראשון לאפריל. אז זה הולך ככה, יש לה את ארסנל בית בגביע, אחר כך טוטנה בחוץ, אסטון וילה בבית, ארסנל בחוץ, משחק העונה 15 לפברואר, תכניסו ליומנים.
נוטינגהאם פורסט. 15 לפברואר זה לא יום רביעי ליגת האלופות?
15 לפברואר זה יום רביעי, וזה ליגת האלופות.
איך ככה?
אני חושב. כי סיטי משחקת שבוע אחרי. כן.
סידור שלהם.
אנגליה, בפנים שלך, עושים לך את זה. אז יש לנו, אמרנו, ב-15 לפברואר ארסנל סיטי, כאילו אומרים, אנחנו ליגת האלופות, ובדרך כלל זה כסף אצלנו, הכל אצלנו, כאילו, בואו תראו אותנו.
ברור.
יש אצלנו מקום. פברואר, עדיין בפברואר, נוטינגהאם פורסט בחוץ, 22 לפברואר, ליגת האלופות חוזרת לסיטי, בחוץ נגד לייפציג, אחרי זה משחק חוץ נגד בורנמות, אחרי זה בבית, וורמרץ, נגד ניוקאסל, קריסטל פאלאס, מארחת את סיטי, 14 למרץ, סיטי מארחת את לייפציג, 18 למרץ, סיטי מארחת את ווסטהאם, ובראשון לאפריל, מנצ'סטר סיטי פוגשת את ליברפול. איזו ריצה משוגעת,
האמת שכן, אני חושב שאם הם יעברו את החודש הראשון בהצלחה, הם חזק במאבק האליפות. התקופה העיקרית החזקה זה בעיקר בחודש הראשון עם טוטנאם וארסנל, ואז עוד פעם טוטנאם, ואז עוד פעם ארסנל.
זה בעצם פברואר, לעבור את פברואר בשלום, כן.
עכשיו, ינואר-פברואר,
בדיוק.
היא כבר התחילה את התקופה הזאת מהמשחק מול יונייטד, כי על היונייטד, טוטנאם, וולפס, ואז כל המשחקים שבנית.
עכשיו היא ארסנל בגביע, טוטנאם, עוד פעם ארסנל בליגה.
בינתיים היא מסתדרת לא רע, הפסד ושני ניצחונות, אז עוד לא המשחקים הקשים.
נכון.
ארסנל היא האתגר האמיתי.
וואו, אני חושב איזה משחק זה עומד להיות.
וואו. זה משחק שלא ראינו באנגליה כבר המון שנים, גם לא סיטי נגד ליברפול. לא היה כזה קבוצות דומיננטיות שמחפשות שליטה כזאת בכדור, אבל קשה להגיד מי תהיה הקבוצה, נגיד, שיהיה לה יותר פוזשן במשחק הזה, עם הלחץ הגבוה והאינטנסיבי הזה של ארסנל, והמשחק המהיר והדינמי שהיא בוודאות תנסה לגרור את סיטי אליו. קשה לראות את פפ מצליח להרגיע את זה ולשחק בקצב שלו, שהוא רגיל לאט ולשלוט בקצב. היום, אחרי 20 דקות נגד וולפס, איתי ציינתי לך מסך כמה, 90% פוזשן לסיטי אחרי זה 20 דקות. וולפס היום 25 מסירות ב-20 דקות.
משחקים בהליכה, הם לא מזהים שהם יורדים למחצית, זה לא יאמן.
מדהים, מדהים. כן, אבל ארטטה נגד גוורדיולה, זה אובי וואן קנובי נגד יודה, כאילו זה, וואו, זה חתיכת דו קרב. אנחנו נפטר פה על נקודת המפנה, נקודת המפנה זה היום בו ארלינג הלנד נולד, זה בעצם נקודת המפנה.
נקודת המפנה בדיוק.
נעשה את הפוסט סקירה כללית קצרה של שאר המשחקים המעניינים. יש לנו פה את לסטר נגד ברייטון, משחק, האמת שלסטר חוזרת לחיים, שזה מפתיע אותי, כאילו הייתי בטוח שהיא תראית ליגה, היא הייתה נראית כמו הקבוצה הרעה בליגה.
היא עדיין נראית כמו הקבוצה הרעה בליגה.
היא נראיתה לא רע בכלל נגד ברייטון.
אני ראיתי את המשחק, היא נראיתה לא רע לפרקים, אבל ההגנה שלה נראית חלשה.
נכון, פשוט ברייטון אבל נראית מצוין, כאילו, ברייטון,
וואו, ברייטון.
היא הולכת לסיים לדעתי בטופ 6 כנראה, אנחנו רוצים להתמקד על מיטומה היפני, שהוא כאילו, אם לא טרוסרד שעזב עכשיו שהוא היה שחקן מוביל ללא ספק, אבל מיטומה, מי שלא מכיר אותו, כישרון יפני, ב-2016 הוא קיבל הצעה לחוזה מקאווסאקי פרונטייל, והוא סירב לחוזה הזה בשביל ללכת לעשות תואר במדעי הספורט באוניברסיטה 3 שנים, ואז ב-2020 כשהוא כבר בן 22 הוא חזר אליהם וחתם על חוזה מקצועי ראשון בגיל 22. בעונה הראשונה הוא שם 18 שערים ב-37 משחקים, עונה אחרי התחיל עם 8 שערים ב-20 משחקים, ואז ברייטון תפסה אותו, הגיע, השילו אותו ישר לבלגיה, קבע שם 8 שערים ב-29 משחקים, והעונה הוא בעצם פתח בסגל של ברייטון, התחילו לשלב אותו מהספסל, פתח ב-29 באוקטובר לראשונה בהרכב, שזה כולה לפני 3 חודשים, רשם בישול אחרי 5 דקות, סך הכל הוא כבר עם 4 שערים ו4 בישולים ב-964 דקות בליגה, זאת אומרת הוא מעורב בשער כל 120 דקות, שזה משחק וחצי שעה, הוא מקום רביעי בליגה במסירות מפתח ל-90 דקות עם 1.11, במקום תשיעי בליגה לדריבלים ב-90 דקות, עם 6.68, ועם אחוזים גם מאוד גבוהים, זאת אומרת, הוא מדורג תשיעי, הוא בין סאקה למרטינלי, אבל מבחינת אחוזי הצלחה, הוא נגיד עם 61 לעומת 56 של סאקה, כשמרטינלי בכלל לא ברשימה הזאת, שחקן באמת, כאילו הייתי אומר שהוא כישרון צעיר, אבל הוא בין 25, וזאת עונת הפריצה שלו, והוא באמת משהו יוצא דופן, ראינו גם על אושר מטורף במשחק הזה נגד...
אתם חייבים כולם, כל מי שצופה בפוט הזה, ללכת לראות את השער שלו.
לראות את השער הזה, באמת. זה שער של שחקנים...
שער עם דיוק יפני, מה שנקרא, דיוק מהחברה, מהניילונים.
קיזוקי הונדה, הזכיר לי.
אתם מבינים למה היפנים הם כאלה מיוחדים? לכו תמצאו לי שחקן אחד בישראל, בהיסטוריה של ישראל, שבגיל 22 עשה תואר, אלא שבחר לעשות תואר על פני הכדורגל, ובגיל 22 חתם על חוזה מקצועני, והגיע לרמות כאלה פסיכיות, כאילו זה סיפור מהגחות.
אני שחקן שהגיע לרמות כאלה פסיכיות, אחרי זה נדבר. עזוב תואר.
זה כאילו סיפור ג'יימי ורדי, אבל כאילו בלי כל הדברים השבורים שג'יימי ורדי עשה בחיים שלו.
תחשוב על זה שבגיל 18 ילד ישראל יקבל הצעה ממכבי תל אביב ומכבי חיפה, זה הרמה של קאו עסקי פרונטל, הבנתי שהם קבוצה חזקה שם ביפן, והחליט ללכת ללמוד מדעי הספורט. אבל אני חושב שמעבר למיתומה, הקטע בברייטון זה שהיא קבוצה שאין לה כוכב גדול, שלכל אחד יש תחליף, ועל זה חתום בעיקר דזרבי, שכולם טעו מה הוא יעשה אחרי פוטר, הצלחה, הוא מצליח לשמר את ההצלחה, בינתיים הם נראים הרבה יותר טוב, מאז שהוא הגיע, הרבה הרבה יותר טוב לדעתי, ומה שהכי יפה זה שהוא מצליח להביא איזשהו, אתה יודע, בכדורגל, לא הרבה מאמנים מביאים שינויים למשחק, שינויים מהותיים, פוטר במשחק שלו, אתה תראה עוד פעם את הקבוצה שלו, מעדיפה להניע את הכדור קרוב לשער שלה, עם שישה שחקנים, למשוך את היריבה, שתלחץ גבוה כאילו בכוח, כאילו אם אתה לוחץ את גבוה, אנחנו ממשיכים להניע פה מאחורה, ואז ברגע שהם לוחצים, שתיים שלו שחקנים, יוצאים מהעמדה שלהם כדי ללחוץ גבוה, הם חותכים את הקווים ויוצאים מההתקפות מתפרצות, כאילו הכי חדות ומהירות שיש, אני הרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? אני אף פעם לא ראיתי קבוצה משחקת ככה, וזה מרגש לראות שעדיין אפשר לשנות, ועדיין אפשר להביא רעיונות, בעולם שאתה יודע, המאמנים הם מאוד מקובעים לשיטות מסוימות, ויש פה מאמן שבא ואומר אפשר אחרת.
דזרבי בול זה אחד הדברים היפים, באמת, כאילו תגבו אחרי דזרבי, הוא התחיל את הניצוצות שלו באיטליה כמובן, זה פרץ בשחטר, והוא נמצא במקום ראוי ואיכותי. יש לנו משהו להגיד על המשחק חוץ מתומה והסיפור חיים המדהים שלו?
לא, רק דזרבי מתומה וזהו.
אוקיי, ניוקאסל נגד קריסטל פאלאס. קריסטל פאלאס, אני זוכר את תחילת העונה, היה דיבור שהם יהיו המרעננים המפתיעים של הליגה, זה לא קורה יותר מדי. ניוקאסל כן עושה את זה בצורה מוצלחת, למרות שהיא כשלה נגד קריסטל פאלאס, תיקו אפס אגב, עם הופעה אדירה של ויסנטה גווייטה. מה זה?
תיקו שלישי ברצף שלה כבר, לא? משהו כזה, תיקו אפס שלישי שלה, גם נגד ארסנל היה וגם...
לא, למה? היא ניצחה את...
לא, היא ניצחה את פולאם, נכון.
נכון.
כמה משחקים לא ספקו כבר?
וואו.
רגע,
כרגע... ניוקאסל מינימליסטית, ניוקאסל ספגו 11 שערים.
זה לא נורמלי, חוץ ממשחק בגביע נגד, שהם הפסידו אגב לשפילד ונסדי, הם לא חטפו עוד מלפני הפגרה של המונדיאל, הם חטפו בשישי בנובמבר פעם אחרונה מסאות'המפטון בניצחון 4-1.
זה באמת לא נורמלי.
מה זה זה?
איזה רצף.
וואו.
תביעת יד של מאמן. מאמן קודם כל מביא את התביעת היד שלו בהגנה, ואתה רואה את זה ב... הם משחקים בבלוק אמצע קומפקטי כזה, אין כמעט מרווחים בין הקווים, הם מזכירים לי קצת את נבחרת ארגנטינה במונדיאל עם הטירוף שלהם על כל כדור, ועל מירון מצד אחד שיש לו מוסר עבודה כל כך גדול, ובצד השני יש לך את, או את ווילוק או את זה שהוא חצי קשר חצי כנף, קבוצה אינטנסיבית בצורה בלתי רגילה.
תשמע, הם ספגו כמה? 11 שערי ליגה.
11, כן.
וארסנל עם 16, סיטי עם 20. הם ההגנה הכי טובה בליגה, כאילו. אשכרה ניוקאסל עם חוליה של טריפייר, פאביאן שאר, דן ברן ובוטמן. זה הגנה, כאילו, זה לא שמות הכי גדולים, זה הגנה מאוד איכותית. כל הסגל שלהם בכללי, אולי דיברו עליהם כמרעננים, אבל אתה מסתכל על התקפה של קלום ווילסון, מיגל אלמירון וג'ואלינטון, זה לא הסוללה הכי נוצצת.
ממש.
אני מבקש ממך, אחרי ג'ואלינטון, האגדי. תמיד להכניס האגדי.
האגדי.
אחרי ג'ואלינטון. האגדי.
סך הכל הם מקום שישי מבחינת כיבושים בליגה. הם הגנה הכי טובה. ואתה מסתכל על הספסל שהם, כאילו, סן מקסימה, אלכסנדר איזק, שעוד בכלל לא התחיל להביא את היכולות שלו לידי ביטוי.
נכון, עליו וזה, הוא כבש נראה לי את הגול.
הוא כבש נגד פולם.
פולם, נגד פולם, כן.
אבל הוא עלה מהספסל.
מהספסל, נכון.
הוא שחקן ספסל.
כן.
הוא עלה הבא.
קבוצה מעניינת, מאוד, ניוקאסל. עם 9 תיקואים העונה, מלכת התיקואים, אגב. תשעה תיקואים ביחד עם...
מעניין כמה מהם זה תיקו אפס.
ברנטפורד.
כן.
מעניין כמה מהם זה תיקו אפס. בטח רוב התיקואים זה תיקו אפס. עוד תיקו אחד.
יאללה, סניר, איתי, פינת ההימורים. ניוקאסל עושה צ'מפיונס? אנחנו נשמור את הפרק הזה כפרק הימורים.
כן, כבר אמרנו, אמרנו את זה, אמרנו את זה בטופ 4. אני אומר כן, ניוקאסל רביעית או שלישית אפילו. ניוקאסל בטופ 4. שמע, הגנה שסופגת 11 גולים אחרי 19 משחקים, ועם מקום שישי בליגה בשערים, זה לא איזה פורמה של 2-3 משחקים שאומר, בוא'נה, הקבוצה משחקת טוב. אנחנו כבר בחצי עונה, הקבוצה יודעת איך לעמוד על המגרש, הקבוצה יש לה 3 ערים חומות בהגנה, דן ברן, בוטמן ושאר, את טריפייר ששורף את הקו,
יש לא יומן שטריפייר נשאר בניוקאסל.
מאוד מוזנים, מאוד, הוא לא נשאר, קנו אותו השנה לדעתי, או, שנה, או באמצע עונה שעברה.
כאילו שהוא, זאת אומרת, שהוא בחר לשחק דווקא בניוקאסל, שחקן לרמות על הנייר הרבה יותר גבוהות מזה.
אני חושב שהפרויקט הזה זה פרויקט שקורץ לכל שחקן.
זהו, בסוף עם הכסף שהגיע.
כן, אבל בלי שום קשר, הם מוזנים, יש לך את דן ברן מצד אחד שהוא חצי בעלם, חצי מגן שמאלי, ומצד שני יש לך את טריפייר שהוא שורף את הקו. אתה רואה שזה קבוצה שיש, שהכל מחושב אצלה, הכל, מאחורי כל פרופיל של שחקן בעמדה מסוימת, יש מחשבה. וזה בינתיים עובד. אדיה הוא כאילו שפו, להוריד את הכובע.
אוקיי, אני קופץ אתכם ללונדון, מחר, יום שני, מי שיאזין, אולי זה יהיה לו היום, אבל טוטנהאם מארחת את פולהאם, פולהאם מארחת את טוטנהאם, פולה מפורמה לא רע בכלל, 4 ניצחונות והפסד ב5 המשחקים האחרונים, טוטנהאם בדיוק ההפך, ניצחון 1, 3 הפסדים וטקו ב5 המשחקים האחרונים, שתי שאלות, אנחנו כבר שומעים שמועות על עזיבה של קונטה, האם אנחנו רואים פה את הפרויקט מתפרק, זו שאלה מספר 1, שאלה מספר 2, מתי לעזאזל נראה את בובי ריד האפור הזה, יוצא מהגב שמאל, ואת מנוע פותח. איך בובי ריד פותח?
אני אגיד לך את האמת, אני ראיתי את המשחק נגיד האחרון, שפולהאם הפסידו נגד ניוקאסל, בובי ריד, השחקן הכי מסוכן שלהם. הוא באמת משחק הכי טוב, הוא יוצר הכי הרבה מצבים, הוא כאילו היחיד שמתפקד מאחורי מיטרוביץ'. זה עצוב, אני עצוב לי להגיד את זה, עצוב לי שזה המצב.
אני אגיד לך, אבל לדעתי כשלנו יפסיק לשחק כל כך טוב כמו שהוא משחק עכשיו, פולהאם לא תוכל יותר לשחק בכזאת חופשיות כמו שהיא מרשה לעצמה עכשיו, כשהיא הכי הרבה ספיגות צפויות בליגה, היא הייתה אמורה לחטוף איזה 40 שערים צפויים, והיא חטפה רק איזה 29, לנו עם הכי הרבה עצירות.
עונה אדירה.
עונה באמת אדירה. ברגע שכל הקבוצה תאלץ להתחיל להסתגר יותר ותתקשר יותר התקפית, וכל השחקנים כביכול אפורים יותר, שחקנים שהם פחות אולי מתאימים לרמה כשהם משחקים בקבוצה שהיא קבוצה תחתית, אז אנחנו כנראה נראה את מנור יותר נכנס, שחקן שיותר עם הכדור ברגל שיודע להרגיע קצת הקצב רגע, כאילו...
וגם לרוץ קדימה.
ולרוץ, בדיוק, זה כאילו, הוא כרגע מאוד רחוק מהרוטציה, הוא מאוד בחוץ, זה טבעי אחרי פציעה כזאת ארוכה, לפי דעתי ייקח עוד זמן עד שאנחנו נראה אותו, עד שזה לא, עד שפולם לא תתחיל להתפרק, מנור לא יתחיל לשחק.
וזה יקרה, זה יקרה בקרוב. פולם זה בועה. בוא נסגל על זה רגע. פולם זה בועה, כאילו, שמעת את הנתון של סניר עכשיו, נתן, כמעט 40 שערים צפויים, זה מתי שהוא יתאזן.
זה מטורף.
מתי שהוא יתחיל לחטוף רביעיות, זה יתחיל להגיע.
זהו, אז לנו לא נמצא במשחק שלך, סניר, משחק שנשחק עוד כמה דקות.
הכנסת אותו, לא סניר?
כן, כן, אני משחק בפנים, אבל לנו בחוץ.
לא הכנסתי, כן, למה
ששלחתי
לניסי
מקודם.
אוקיי.
אז האם לנו הוא השוער הטוב בליגה כיום? כאילו, לפי המספרים אומרים שכן, יש לו 4.4 עצירות למשחק, שזה הכי הרבה בליגה.
אז אני אגיד את זה ככה, אם השוער בכושר הכי טוב בליגה, עם זה אפשר להתווכח. אם הייתי קבוצה גדולה, רואה את העונה הזאת ואומר, אני רוצה את לנו, כשוער שלי, לא יודע. כי ראינו אותו בארסנל, אני לא חושב שהוא מתאים לקבוצה שהיא דומיננטית, ושמשתמשת הרבה עם השוער ברגל. לא יודע, יכול להיות שיש לו משחק רגל טוב, אני לא ראיתי כל כך הרבה משחקים שלו כדי להגיד בוודאות, אבל כנראה שאם זה לא עבד בארסנל, זה לא עבד מסיבה מסוימת.
אולי לא ספק הכי חם. הכי חם,
לא יודע אם הכי טוב.
לא הכי טוב.
השוער הלוהט בליגה, אני אקרא לו השוער הלוהט בליגה.
בדיוק. עכשיו שיש סטטיסטיקות גם על שוערים, אתה יכול לדעת בדיוק איזה שוער לוהט, איזה שוער לא לוהט. פעם פחות היה.
כן, תודה, אני צייצתי תוך כדי המשחק של יונייטד נגד ארסנל, שמרקוס רשפורד הוא האנגלי הלוהט ביותר, כרגע, ואז בסאקה.
אין קטיה וסאקה באו.
כן, והוכיחו לי שאולי טעיתי, ואולי סאקה הוא האנגלי הלוהט ביותר כרגע, אז הכל נתון לרגע ספציפי.
בדיוק.
בואו נדבר ממש בקצרה על כל מה שקורה בעולם הכלכלי. דניאל לוי, כבר 20 שנה בטוטנהאם למען האמת. 20 שנה בהן המועדון לא הגיע לשום הישג משמעותי, שההישג המשמעותי ביותר זה גמר צ'מפיונס, אבל כאילו זה לא תואר, אז לא הישג, לא הגיע לשום תואר משמעותי, או לשום תואר, נקודה.
גביע אאודי.
גביע אאודי, שזה גם תואר מסוים, אתה יודע, כאילו...
איזה תואר זה, ניסים?
לא יודע, זה תואר שעשו בשביל...
טוטנהאם.
אבל תראה,
איזה תואר זה?
אבל יש לטוטנהאם תואר אחד, אוקיי? שאף אחד כנראה לא יודע עליו, אבל עדיין זה תואר. ב-2017-18, טוטנהאם רשמה רווח תפעולי של 140 מיליון פאונד, שזה שיא מועדון ever באירופה. אף מועדון לא רשם אף פעם שיא תפעולי של 140 מיליון פאונד. ואנחנו מדברים על...
ב-17-18?
נכון, ב-17-18.
אוקיי.
שיא עולם.
בוא נתראה מה זה, יהודים אפילו מכדורגל יודעים לעשות כסף.
שאתה אומר רווח תפעולי, כי בעברות הם הפסידו איזה 20 מיליון באותה עונה.
כן, אבל הם עשו כסף מדברים אחרים, אני לא שולל במספרים בדיוק מה הם עשו, אבל 140 מיליון פאונד, לפני מיסים כמובן, רווח תפעולי, שזה סי. דניאל לוי קיבל את התואר הלא מחמיא באלכס פרגוסון, שהוא אמר שיותר הניתוח להחלפת ירך שלו של פרגוסון היה יותר קל מאשר המסע ומתן שלו עם דניאל לוי לרכישה של דימיטר ברבטוב שעליו דיברנו. וקבלו עוד מספר שבטח יפיל אתכם מהכיסא. הפער ברכש בין ההכנסות להוצאות של טוטנהאם בתקופה של פוצ'טינו זה 30 מיליון פאונד. בזמן שכולם... רווח, 30 מיליון רווח.
אוקיי.
זאת אומרת, זו קבוצה שהגיעה לצ'מפיונס ועדיין לא הפסידה כסף. כאילו שזה מטורף לחלוטין. והוא הספיק לבנות אצטדיון חדש, אבל האוהדים... בוא נגיד שהאוהדים לא מתלהבים. מהדבר הזה, ואז הגיע קונטה, יחד עם פאביו פרטיצ'י, מנהל מקצועי, ועכשיו פרטיצ'י מואשם ב... מספר שעות מתקפותו באיטליה ביובנטוס, וכרגע הוא עדיין נקרא לזה תחת הגנה של החוקים, אבל אם יחליטו באופה להמשיך עם החוקי, להמשיך עם הדביעה של יובנטוס גם דרכה, אז פרטית שכנראה יהיו שעים מכדורגל לשנתיים לפחות. ובכלל סיפור משוגע מה שקורה שם עם יובנטוס.
כן, בפרק העולמי נדבר על זה.
כן, כן, זה סיפור פשוט משוגע כל כך וכל כך עמוק וכל כך מסועב, וזה פוליטיקה ושחיתויות ו...
תמיד עם יובנטוס,
זה קטע.
מה נסגר עם הקבוצה?
יש המון כתבות, ממליץ לכם לקרוא. היום אוריאל דסקל הוציא כתבה מעניינת בכלכליסט על סיפור של יובנטוס.
אבל נשמור את זה לעולמי.
כן, נשמור את זה לעולמי. ואנחנו עכשיו יודעים שקטר מתחילה ללחשש עם מועדונים בפרימייר ליג, היא לחששה עם דניאל לוי, יונייטד רוצה למכור, ליברפול רוצה למכור, נכון. ודיברנו לא פעם על הפרימייר ליג שהפכה להיות הסופר ליג. האם אנחנו לקראת מזרח תיכון חדש באנגליה?
בוא נגיד, לא פלא שהאנגליות הם אלה שהפעילו את הרעיון הזה שנקרא סופר ליג, כי יש להם כבר סופר ליג במדינה שלהם, למה הם צריכות לעבוד קשה?
אף פעם לא הבנתי למה הם נכנסו בכלל.
זהו, גם אני לא. אבל אתה יודע, כאילו זה, ברעיון הראשוני זה נשמע באמת פוצץ, כאילו בתכלס הם היו מצליחות לעשות יותר כסף.
ממה שאני הבנתי, הם ניסו להשיג עוד תקן לאנגליה, פשוט באמצעות לחץ ומינוף על אופה. ניסו להשיג 5 תקנים לליגת אלופות.
הגיוני מאוד מה שאתה אומר.
פשוט, כן, כאילו הכסף הגדול שם, הבעיה, בסופו של דבר, לא יכולים כאילו שקבוצות, שהן תחת אותה בעלות, לשחק אחת נגד השנייה בליגת אלופות לצורך העניין, בטח לא באותו ליגה, כאילו בליגת אלופות איכשהו, אתה יודע, רדבול לייפציג מול רדבול זלצבורג, כמה זה כבר קורה, אבל אתה לא חושב שיונייטד וליברפול יהיו בבעלות של אותה קבוצת רכישה.
גם במיוחד לא יונייטד וליברפול, יריבות
כזאת שתהיה בו. אינטרסים מנוגדים, זה קבוצות עם כל כך הרבה כסף שזורם שם מעבר למשחקים ולתוצאות, זה כל המרצ'נדייז והרכישות והסכנים. זה לדעתי, מישהו פה יתערב ויחסום את זה באיזשהו שלב, לא יאפשרו לקנות שתי קבוצות מאותה ליגה, לא אותה קבוצות רכישה, זה לדעתי לא הגיוני שדבר כזה יקרה, אבל כן אנחנו רואים באופן כללי, את הכניסה של הכסף הערבי.
אבל אני חושב שזה משהו שיכול להיפטר בשנייה, הם פשוט מביאים מה שנקרא קופים אחרים, שיהיו כמו נאסר אל חליפי.
לא, הם עושים את הדברים האלה, זה דברים שקורים. פשוט קרה. אבל בסוף האינטרס הוא אותו אינטרס ממי שיושב למעלה, ואתה לא יכול לתת לבן אדם אחד לנהל מלמעלה גם את העיסוקים של ליברפול וגם את העיסוקים של מנצ'סטר יונייטד. יש פה איזה...
לא, האמת, זה דפוק מהיסוד, זה דפוק מהיסוד, אבל...
אנחנו רואים, עכשיו הרי הסעודים רצו, היורש עצר הסעודי רצה לקנות את יונייטד, ויש לנו כמובן את סיטי עם הקטרים ואת פריז, ועכשיו הדיבורים על ליברפול או טוטנהאם.
וניוקאסל עם הסעודים.
וניוקאסל, הכסף ה...
פריז עם
הקטרים. כסף הנפט מדבר בסוף. הכדורגל הולך בכיוון הזה, ואין ברירה.
גם הפייר פליי כבר לא נהיה, כבר לא פייר פליי כמו פעם, אתה רואה את... צ'לסי מבזבזת 500 מיליון אירו בחלון העברות, חלון העברות של ינואר עוד, כאילו זה פסיכי, זה לא נורמלי בשום צורה, אבל כן, הם מצליחים, כאילו בתכלס, אני בדבר הראשון, בהיגיון הראשון שראיתי את צ'לסי מתחילה לבזבז ככה, אמרתי איפה הפייר פליי, ואז הלכתי ובדקתי, ובאמת גיליתי שכאילו, כל עוד אתה מחתים שחקן, גם אם קנית אותו ב100 מיליון, אם החתמת אותו ל10 שנים, אתה יכול לשלם עליו, לרשום בספרים, בסופו של דבר, 10 מיליון על כל עונה, אז כאילו, איפה הפייר פליי פה?
צ'לסי גם מוכרת, וגם צ'לסי נפטרה משכר של הרבה שחקנים, צריך לזכור, רק לוקאקו לקח שם איזה כמה...
אבל הם קנו אותו עונה לפני ב-100 מיליון.
זהו, באיזה 80-90 מיליון, משהו כזה.
80-90 מיליון,
נכון, אבל זה משוב, זה מתפרס על החוזה שלו, זה...
כן, אבל אוקיי, אם הם החתימו אותו לחוזה לכמה שנים, והוא לא מימש את החוזה הזה בסוף, אתם לא יכולים עדיין להמשיך.
הוא שלהם, הם לא מכרו אותו. אם הם מכרו אותו, הוא יורד מהספרים. אם הוא עדיין שלהם, זה עדיין אותה עסקה, אז הוא מושאל למקום אחר.
אבל זהו, זה העניין, אם הם מכרו אותו, הוא יורד מהספרים, אם הם קונים אותו
בסופו של דבר,
ל-6-7 שנים, ומוכרים אותו אחרי 3 שנים, אז זה כאילו אף אחד לא באמת בתוך הספרים, הסכום שלו.
ברוך הבא לחשבונאות של הכדורגל העולמי.
הרבה מדי שטחים אפורים בכל הנושא הזה של העברות, וכזה אנחנו רואים כל שנה שפתאום מודריק שומעים עליו 100 מיליון, שחקן שעד לפני 3-4 שנים הייתם שלם עליו 40 מיליון, 50 מיליון גג.
אפרופו מודריק, הבטחנו פה לסגור פינה, אז למה מודריק קיבל חוזה ל-8 שנים, בזמן שבאופה מרשים רק 5 שנים? כי יש חוק שאומר שאם חוקי העבודה באותה מדינה מתירים את הדבר הזה, אז הכל טוב. וחוקי העבודה באנגליה מתירים להחתים אנשים על חוזה לטווח עבודה ארוך טווח, והנה השכונה שלך, הכל פתוח.
הנה עוד שטח אפור, וכבר כמעט לא נשאר שטחים שהם שחורים ולבנים. אין מה לעשות.
נכון, זה מטורף. עכשיו תראו, אני הלכתי ובדקתי כמה צ'לסי הוציאו משנת 2000. מתחילת 2000 עד היום, הוצאות. אז הם כמובן מקום ראשון בעולם, עם 2.9 מיליארד אירו,
וואו.
הוצאות. אחריהן, Manchester City, עם 2.5 מיליארד אירו, הוצאות.
אז יונייטד, לא?
הנה השאלה הגדולה. מי אחר כך? מי במקום השלישי?
ברסה.
ברסה.
אני הולך להגיד, כן, ברסה?
ברסה 2.4.
נכון, יש, ידעתי.
כן. מי במקום הרביעי?
יונייטד?
לא.
ריאל.
לא. יובנטוס.
ריאל בקושי
יובנטוס. את מי הוא קנה?
יובנטוס עם 2.32 מיליארד הוצאות על הרכש. וממשיך עם ריאל מדריד חמישית, יונייטד שישית, פריז שביעית, ליברפול שמינית, אינטר תשיעית, וטוטנהאם שלנו, שאיתה פתחו את הפינה, במקום העשירי, ואולי האלופה הבאה של אנגליה, במקום ה-11, ארסנל עם 1.5 מיליארד.
לא להאמין שטוטנהאם מוציאה כל כך הרבה כסף, אני מסתכל עכשיו, סתם מדפדף כזה על העברות, על השחקנים שהם החתימו בעשור האחרון כמעט, קשה להצביע פה על שחקנים שיצא למועדון משהו מהם, כאילו שהיו, שאפשר לקרוא להם החתמה מוצלחת.
תראה את רישרליסון, ב-70 מיליון אירו קנו אותו,
זה לא נורמלי. כל עונה
עם הפסדים של זה. זה לא שהוא צריך להתרגל לליגה גם, זה לא שהוא צריך להתרגל לליגה, הוא קנו אותו מאברטון, כאילו למה בן אדם לא על המגרש, למה בן אדם לא משחק, קנית אותו ב-70 מיליון אירו.
אברטון
על הסגרת. מה נסגר עם קונטה הזה, אני פשוט לא מצליח להבין אותו. אבל דיברת מקודם, לא עלינו אגב על השאלה שלך על קונטה, שומע, עם קונטה זה אף פעם על פרויקט, הוא תמיד כמו ילד קטן, בסוף מתחיל לפקוץ והולך. זה הבן אדם, אי אפשר פרויקט ארוך עם קונטה, אין דבר כזה. הבן אדם פשוט לא מסוגל להפסיד, ולהגיד, הפסדנו בגלל שאני לא יודע לאמן התקפה. לא יודע לאמן התקפה.
מי ששמע את הפרק הקודם, כבר יודע שיש לאיתי איזה ביף עם, כן, עם אנטוניו קונטה והכדורגל שלו. אתה יודע מה הכי מצחיק? עצוב אותה נכון? שבמקום ה-20 ברשימה הזו, בכל העולם, אוקיי? נמצאת אברטון. זה אולי המועדון הכושל ביותר באנגליה, כאילו מבחינת היחס שלו, ההוצאות למה שהוא השיג.
והיא גם במקרה נמצאת מקום 20 בליגה עכשיו, אז
נירוף
מקרים כזה.
כן, כן, אברטון אחרונה.
עונה כבר?
אחרונה, אחרונה.
לא, מקום 19, עכשיו במקום 19, אברטון...
אה, זהו, סאוטהמפטון.
סאוטהמפטון, סליחה. כן, ירדו
במקום. אני ראיתי קליפ של פרנק למפארד, מדברים עם אוהדי אברטון, אז עכשיו שלא הבנתי מילה, יש להם את האנגלית כאילו הכי שבורה שם, לא הבנתי מילה עם מה שאנחנו אומרים.
כן, זה האנגלית של ליברפול.
של ליברפול.
איזה קשה.
אבל תשמע, הוא נראה מבועל, הוא נראה מפוחד, הוא נראה כאילו אבוד. כי אתה אומר, אם זה הבן אדם שאמור להציל את אברטון,
כן, הוא לא... הוא לא מאמן שהוא... הוא היה כזה נראה דמות סוחפת בתור שחקן, מנהיג כזה.
לא, אבל הוא כבר בצ'לסי מלכתחילה שזה לא זה.
ובתור מאמן, אתה רואה אותו ממש ככה, ממש מפוחד רוב הזמן על הפחיל. כאילו, אם אני מסתכל על המאמן שלי ואני רואה את המבטים שיש ללמפארד על הפנים בזמן משחק, את הלחץ שהוא משדר, אני נלחץ. אני נלחץ, ו... טוב, זה לא בשביל כל אחד. הוא עשה דברים יפים בהתחלה בדרבי, בליגה שנייה, אבל... לא יודע, זה לא זה.
אוקיי, אז זו הייתה תחת זכורית המגדלת, עם, עם, עם פן כלכלי, ונסגור את הפרק הזה עם משחק חדש, משחק שכולנו אוהבים, קוראים לו הרכב ספסל יציאה. משחק משעשע, נקרא לזה ככה. אז בואו נתחיל מעמדת השוער. יש לנו שלושה שוערים, רמסדייל, ניק פופ ואמי מרטינז. מי אצלכם פותח, מי הולך ליציע ומי בספסל?
טוב, אני אתחיל. אני שם את ניק פופ בהרכב. לדעתי הוא אחת הסיבות שניוקאסל, כאילו אי אפשר לא לתת לו קרדיט על זה שניוקאסל היא הגנה הכי טובה בליגה. גם פה הוא הבן אדם הציל, אני חושב שהוא שלישי בליגה מבחינת הצלות שערים צפויים. אני שם את... לא, דווקא קפה שני, של צ'לסי. אני שם את רמסדייל בספסל, ומרטין הזה יאלץ לצפות בנו מהיציאה. תשמע, אני חושב שהמונדיאל הזה מאוד העלה את המניה של אמי מרטינז, כל הצלות פנדלים,
הדברים
האלה. הוא לא, כאילו, עד היום לא שמעת עליו במיוחד כאילו איזה... משהו, אם לא
המונדיאל
הזה, לא היית מדבר עליו היום בתור איזה
שואר,
לא היית שוקל אותו
לקבוצה. עצור רגע, סניר. שואר, יש, כמה קבוצות יש בעולם, נגיד, 1,000 קבוצות יש 1,000 שוערים ראשונים.
אמת.
אתה יודע כמה שוערים מוכשרים יש שהם לא שוערים ראשונים?
בסדר, זה לא שהוא לא שיחק כל הקריירה.
שואר צריך, הוא לא שיחק כמעט כל הקריירה. מה היה שואר שני, שלישי בארסנל, יצא להשאלות בליגות שלישיות, רביעיות, מה הוא עשה
בקריירה? זה
שהוא הלך
לארסנל, זה כבר
טעות שלו, אבל לא. הוא עלה לארסנל בגיל 15, אגב, משהו שארגנטינאים בדרך כלל לא עושים.
כל העונה שעברה הוא היה גם ב...
אני חושב, אז רגע, אמרת את זה,
תן לי... תוכה, כן, איתי, במקום להיות הסנגור של מרטינז, בוא תבחר את
ה... כמובן שאני לא שם, לא ביציאה ולא בספסל, אלוף עולם, אז מרטינז בהרכב, פופ, יהיה בספסל, ורמסדייל, לא בגלל שהוא לא טוב, אלא פשוט כמדובר בשלושה שוערים באמת איכותיים, יהיה ביציאה.
אוקיי, אם לא הייתי עוד ארגנטינה, הייתי שם את רמסדייל, אבל אני עוד ארגנטינה, אז אני לא אכל כאן עם אמי מרטינז, כי כפר עליו, כי אמי מרטינז, ונחר אף שם את רמסדייל בספסל, ואת פופ ביציאה. הגנה. כן, פה ביציאה, כן, מרגיז אותי, סתם לא, אבל הייתי חייב לעשות טיפה שונה מכם. הגנה, סטונס, סליבה ורן, זה קשה.
אז אני אתחיל הפעם?
יאללה, פשוט.
קודם כל, שלושתם בעונה אדירה, אם אני מתייחס לעונה הנוכחית ולכושר הנוכחי.
רק לעונה הנוכחית אנחנו מתייחסים.
ברור.
כמובן שהם מתייחסים לכל העונות, כמובן שהם מתייחסים לכל העונות, ורן בכל יום בשבוע, בן אדם, הוא היה בכל החמש, נכון? או שבחמישית הוא לא היה? ארבע ליגת אלופות עם ריאל, באמת השחקנים אחר בניסיון כאן, הוא כבר בגיל 26, 24, 26, השיג הכל, אבל לפי העונה הנוכחית, אני שם את סליבה בהרכב, את סטונס בספסל, ואת ורן ביציאה.
אני אשים את סטונס בהרכב, את ורן בספסל ואת סליבה ביציאה דווקא. אני חושב גם היום ראינו אותו, כאילו הוא בלם טוב, כן, זה לא שהוא לא בלם טוב, אבל בכלל אין מה להשוות אותו, זה שני בלמים שהם בטופ כבר תקופה, וגם השנה, זאת אומרת מה שהם מביאים להגנות שלהם, סליבה זה איזשהו, אפשר לקרוא לזה מאמץ קבוצתי של החוליה ההגנתית. ורן מאוד סוחב לפרקים בעונה הזאת, סחב את ההגנה של יונייטד, וסטונס לפי דעתי הוא אחד האנדרייטדים הגדולים מבחינת
בלמים. ומסכים איתך חד משמעית בקטע הזה על סטונס.
וואו, אנשים לא תופסים ממנו, כאילו כולם דיברו כמו רובן דיאש, הבלם הכי טוב בעולם שנה שעברה, כל מיני רימו לו, הקנג'י עכשיו מגיע, ג'ון סטונס הוא הכי יציב בהגנה שם כבר המון 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 זמן.
נכון. אבל סליבה, אמרת מאמץ קבוצתי, סליבה לדעתי הוא השחקן הכי חשוב של ארסנל בהגנה. הוא השחקן האחרון, הוא הכי אתלט, הוא הכי מהיר מבין כל הבלמים. אני חושב שהוא בעונה, כאילו, לא ציפית משחקן שיחזור מהשלב בצרפת, שיחזיק לך ככה את ההגנה, ולא הגנה, יציבה, חזקה. רוב הזמן כאילו אפילו גבריאל נכנס סוג של הקישור ליד ליד זיניצ'נקו, וממש הוא נשאר אחרון כבלם יחיד. אז אני חושב שהשקט שהוא נותן מאחורה גרם לי לשים אותו בהרכב.
יאללה, אני לא השתכנתי משום דבר פה, אני חושב ששלושתם נהדרים, קשה לי לבחור, אז אני הולך עם הקבוצה שלי, עם ורן, בהרכב, אני שם את סליבה על הספסל, ואני מעיף את סטונס ליציאה, סולק אותו באבנים. קישור, קסמירו, רודרי, פרטי, אני מתחיל הפעם.
תתחיל.
קישור, קסמירו ראשון, מקום שני קסמירו, מקום שלישי קסמירו, כן.
לא סתם. זה מקסים.
אני צוחק, אני צוחק. אבל קסמירו בהרכב, פרטי, וואו, זה קשה אמת, פרטי רודרי. אני אלך עם פרטי בספסל, כי הוא עושה עונה נהדרת, ורודרי הוא נפלא, אבל כאילו התרגלנו אליו, אז כזה, שילך להציע קצת. זה שלי.
אז אני ברשותכם, ינחית קצת את כל ההייפ המטורף על קסמירו שמוצדק, שמוצדק, רגע לפני שאתם תופים אותי, קסמירו זה קסמירו, יחיד במינו, המקסה שטחים הכי טוב שיש, אבל אמרתי את זה אתמול לסניר, אם אני אקח את זה לעולם שלנו, לפרטי, לקסמירו, סליחה, יש נגיד בטאקלינג 16, בתיקולים, אז זה פוטבול במנג'ר, לא כולם מבינים. אבל נגיד יש לו 90 בתיקולים. נגיד יש לו 90 בטאקלינג בפיפה, ובדיפנס יש לו גם איזה 90, אבל הפאסינג שלו 75, משהו כזה, 80, ואצל רודי זה טיפה הפוך, טיפה יותר מאוזן, אצל פרטי זה הכי מאוזן. ולכן אני בוחר את פרטי בהרכב, את קסמירו בספסל כמובן, כי זה עדיין קסמירו, ורודרי עם כל האהבה ביציאה.
טוב, אז אני תכנתי לעשות דומה לניסים, אבל אני הולך, נהיה שונים כדי שלא יהיה אותו דבר. אני הולך לשים את קסמירו בהרכב, את רודרי בספסל, ואת פרטי אני הולך להציע,
להוציא. אתה עושה את זה כדי להצמין אותי, נכון? סתם עושה את זה כדי לעצבן אותי, נכון? והקשר אחורי הכי טוב.
ההודעות ששלחת לי אחרי המשחק זה מגיע לך. בוא נניס עם הבן אדם שולח לי, החל מהיום אני אוהד ארסנל, הוא שולח לי, שאני כולי בעצבים 3-3-2.
פרטי זה הקשר אחורי הכי טוב בליגה, אם לא בעולם.
שנה שעברה לא היית אומר את זה עליו, נכון?
למה לא?
כי הוא לא היה...
נכון, כי
מי דיבר עליו בכלל?
אבל הוא חלק מהקבוצה הכי טובה בעולם, או הקשר האחורי הכי טוב בעולם.
אנחנו מדברים אך ורק על מי שרלוונטי. הלאה, קישור התקפי. אודגור, דבריינה, וואו, וברונו, איזה קשה. זה ממש קשה. דחיל סניר.
כן, אז עם כמה שאני אוהב את ברונו, אני אלץ לשים אותו ביציע נטו לחוסר יציבות שלו, על כמה שהוא נעלם במשחקים. אם זה בין אודגור לדבריינה, מה חשבת, אני אשים אותו
בהרכב? חשבת שם אותו בספסל, בספסל או בהרכב, אמרתי זה גמור על כל הראש.
אודגור, דבריינה, באופן כללי דבריינה, העונה אי אפשר שלא להגיד אודגור עם מה שהוא עושה, אז אני אשים את אודגור בהרכב ודבריינה על הספסל.
איתי?
אני גם. אני אלך על
גם אתה?
אותו סדר, כן. שמע, דבריינה, דבריינה זה דבריינה, וכרגע אודגור זה הקשר, לדעתי, הכי טוב בעולם. אנשים צריכים לראות אותו משחק, אי אפשר לקחת אותו כדור מרגיש.
רגע, אל תבלבל בין, אבל, בין הכושר משחק שהוא נמצא בו לבין הכי טוב בעולם. דבריינה הוא הקשר הכי טוב בעולם בפער משמעותי, ואף אחד לא מתקרב אליו.
כרגע, הכושר
שלו, כרגע אודגור בכושר יותר טוב, כן.
בכושר ש...
גם לא, תשמע.
מה זה גם לא?
הוא מלך הבישולים של הליגה דבריינה, גם כאילו...
אין בעיה, אבל אתה מבין שזה הרבה יותר מבישולים, אתה צריך לראות את אודגור משחק, כמה הוא הרבה יותר מעורב במשחק מאשר דבריינה, כמה הוא באמת הלב הפועם של הקבוצה הזאת, הוא לא משנה באיזה סיטואציה הוא מקבל כדור, הוא לא מאבד אותו.
ראינו אותו היום.
הוא לא מאבד
כדור.
יש לו טכניקה, היום היה לו איזה הכנסת כדור לשקה, שאם שקה היה מגיע לכדור הזה, זה היה בישול לעשור לדעתי. מדובר פה, כאילו, הילד לא סתם נקנה בגיל 16 מריאל מדריד, זה כישרון שהוא ייחודי. עם כל האהבה לדה בריינה, ודה בריינה הוא באמת שחקן אדיר, אודוגרד, כל יום בשבוע כרגע.
אז אני אסיים את הפינה הזו עם גלוך בהרכב הראשון, סתם. ספסל, לא, יציע ברונו, ספסל אודגור, הרכב ראשון דה בריינה, דה בריינה Any Given Sunday, יותר מזה, אני אומר לכם, בוודאות שכל שחקן של סיטי, מקבל שינמוך במעבדו התקשורתי, באיזה 20%.
עם דה בריינה?
כולם, כל מי שבסיטי לא מוערך יותר על המידה.
בגלל שהם קבוצה של כוח... אני אומר... תשמע... נסיים.
התקפה. פודן, סאקה, ראשפורד. זה קשה. זה קשה מאוד. אני אתחיל. למרות שיגידו שאני לא אובייקטיבי, אבל אין מה לעשות. זאת דעתי.
ניסי, בבקשה, לשים את ראשפורד.
ראשפורד בהרכב. סאקה בספסל ופודן ביציע.
איתי, אם אתה שם את רשפורד ביציע?
תהיו לי שתיכם בריאים. לא, קודם כל אני לא שם אותו ביציע, הוא לא יותר טוב מפודן. אני אוהב את פודן, הוא אחלה פודן, אבל בינתיים הוא בסדר ולא יותר מזה. סאקה כמובן בהרכב, זה לא שאלה בכלל. האנגלי הכי טוב כרגע, בלי בכלל שאלה. בלי בכלל ויכוח, אני לא מבין, העדה שלכם שליונטית קצת מעברת אתכם.
לא, זה קשור לעדה.
קצת מעברת אתכם.
לא, שנייה, אני רוצה להיות הסנגרו של ראשפורד. סאקה נמצא בתוך הקבוצה הכי טובה באנגליה, קבוצה מתפקדת, ששלוש שנים משחקת באותה שיטה עם אותו מאמן. אוקיי? ראשפורד נמצא בקבוצה שבורה, אוקיי? קבוצה שעברה...
לא שבורה.
לא שבורה.
שבורה, אחי, שבורה.
יונייטד? היא לא שבועה.
מה זה יציב? אנחנו שלושה חודשים יציבים אחרי עשור של...
הוא משחק גם בקבוצה שבדיוק מתאימה לכישורים שלו, שמשחק את התקפות מעבר. כאילו,
ראשפורד חזר מהמתים, ראשפורד היה עסוק בענייני צדקה עד לפני שנה, כאילו, מי שפה בכלל ראשפורד? אם הייתי בא ואומר לך היום, ראשפורד, הרכב, יציע, ספסל, לא עם סאקה, עם אנו סולומון ובובי ריד, היית אומר לפני שנה, וואלה, יש מצא שבובי ריד פותח לפני ראשפורד. נשבע לך.
כן, באמת לפני שנה, כן.
מה שראשפורד עובר בחצי שנה האחרונה, זה רנסנס, אני חושב שמגיע לו על זה. את כל הפוקוס והקרדיט. ברור שסאקה שחקן יותר טוב, אני לא אומר שלא.
כרגע.
אבל לא, אני אומר
ש...
אני מסתכל על השקלול של הדברים, יש גם משמעות לסיפור, יש משמעות לדרך שהם עברו, ויש גם משמעות למקום. יונייטד מועדון שבור, שרק עכשיו איכשהו מתחיל לתפוס צורה בצורה מסוימת. יש את המשקל. זה למה הבחירה שלי כזו. יאללה, במה שלכם.
טוב, אני...
אנחנו ב-40 דקות חריגה, אגב.
הפרק היה מול לצער. אני אסיים זריז. אני הולך להפתיע, אני הולך לשים את פודן. שכם, אני הולך לשים את פודן בהרכב.
אוי, לא באמת.
סתם בשביל הקטע, צאקה אני אשים...
לא סתם בשביל הקטע.
סתם, לא בשביל הקטע.
מה אתה חושב?
דוגרי? תשמעו, פיל פודן, אחד השחקנים כאילו, כן, הוא נחשב אחד היקרים בעולם, ואחד הצעירים הכי מוכשרים כבר כמה שנים, אבל הוא מצדיק את ההייפ עליו, כאילו, עונה אחרי עונה כבר, מאיזה גיל 17-18, הבן אדם מחורר רשתות בפרמייר ליג, שחקן מחונן בקנה מידה הצד אופן, הוא יכול לשחק בכל עמדה כמעט במגרש, יש סיבה שפאפ נותן לו כל כך הרבה אמון, ועם כל הכבוד לשחקנים כמו ראשפורד וסאקה, שהם מאוד מוכשרים ומאוד חמים כרגע, אבל הם לא הראו שיש להם יציבות אמיתית לאורך תקופה.
בוא נעשה כמה שהוא עלה לבוגרים, הוא מספק יציבות, זה אחד הדברים ששומרים.
סאקה עילוי.
הוא מספק יציבות מהרגע שהוא עלה לבוגרים, מהרגע שהוא דרך פעם ראשונה באמירויות.
זה לא כזה הרבה זמן.
כמה זה כבר עונה שלישית שהוא בהרכב? או שנייה? לא, שלישית כבר שהוא בהרכב. שלישית, בעונה שלפני הקודמת, זה שתי עונות כאילו,
הוא היה... עלות ניקולס פפה שם, הוא בקושי ראה דקות.
הוא לא בקושי ראה דקות.
זו עונה רביעית שסאקה.
רביעית כבר? בעונה הראשונה הוא דשדש, בעונה השנייה כבר הוא תפס את המקום בהרכב, בעונה שלישית, השחקן בן 21, וזה כבר עונה רביעית שלו בפרמייר ליג כשחקן, רוב הזמן כשחקן הרכב.
נו, ופוזר.
לא ראיתי ירידות חדות. לא ראיתי ירידות חדות ביכולת של סאקה אף פעם. פודן מצד שני משחק עם שחקנים שבוא נגיד עם סאקה הם משחק איתם, אני חושב ש היינו רואים
הרבה יותר. אתה הולך עם הטיעון שלי על סאקה מול רשפורד, על פודן מול
סאקה. אתה אומר לי עכשיו שבמאצ'סטר סיטי אתה רואה את סאקה בהרכב במקום אחרז?
כן, חד משמעית.
אני לא חושב.
בטח.
במקום אחרז?
ועוד במיוחד בשיטה עכשיו שפפן שרק שהוא מדביק את הכנפיים לקווים, זה הלחם והחמה של סאקה.
אבל אתה רואה את, גם את מאחרז כאילו, ראינו אותו במשחקים האחרונים.
מאחרז זה מאחרז, כן, אבל אני חושב שסאקה...
בכל מקרה, אני אשים את פודן בהרכב, את סאקה בספסל ואת רשפורד ביציע.
מבחינת מספרים, לסאקה עם תרומה של 14 שערים, 7 ו-7, רשפורד עם תרומה של 12 שערים, 9 ו-3, ופודן, אני אומר לכם...
יש לו
איזה
8 שערים.
7 שערים יש לו...
פודן 7 שערים ו3 בישולים, 10 שערים. משמע לפי מספרים זה אמור להיות סאקה, רשפורד, פודן, שבתכלס זה גם כאילו יותר הגיוני, אבל אני הלכתי עם רשפורד אך ורק כי הוא עושה פה רנסנס. איתי, סניר, הגיע לסופו, לסיומו, פרק מספר 71 של פודקאסט דסק הכדורגל. אז קודם כל, אם הגעת מדבר... 72? 71. 72 זה מחר.
כתוב לי פה 72. פה
דנגלי
72.
אז פה קצר בתקשורת אנחנו ב-71, אני כמעט משוכנע בזה, מה זה משנה מספרים? אנחנו מקליטים. אז שני דברים, אחד, אם הגעתם עד לפה והזדנתם לנו כל הפרק, תודה רבה לכם. אם יש לכם בקשות, שאלות, הערות, ביקורת, חיובית, שלילית, אנחנו נשמח לשמוע. שתיים, אנחנו נשמח לצרף ספונסרים למשפחה שלנו, יש לנו רשתות חברתיות, גם של דסק הכדורגל, גם של ארכיטקט הכדורגל, שצומחות וגדלות, אתם יותר מוזמנים להצטרף אלינו, ואם כבר נכניס 3, תעקבו אחרינו, דסק הכדורגל, דסק הכדורגל, ארכיטקט הכדורגל, בכל הפלטפורמות, מטיק טוק ועד טוויטר, ואולי בקרוב יהיה גם לינקדין, וגם נפתח גוגל מי ביזנס, לא יודע מה יהיה בעתיד.
יום רביעי פרק עולמי. יום רביעי פרק עולמי, ניסים יעלה פוסט, תשלחו לנו שאלות, אנחנו נשמח להתמקד בנושאים שאתם רוצים לשמוע.
נהדר, ויום שלישי יוקלט פרק ישראלי, יש לנו שבוע גדוש בשבילכם, סניר שירצקי, איתי שטרית, תודה רבה לכם.
תודה רבה לך.
תודה לך ניסים.
ותודה לכל מי שהאזין, נתראה בפרק הבא, צ'או.